אז בואו נתחיל.
אני אומרת שהיתרון של פרויקט פשוט שאפשר לתרגם את המילים תוך כדי, אפשר להקליק על מילה והוא מתרגם אותה אם לא מבינים.
כן, יש שם גם מילונים, אפשר להיעזר
כן.
מילונים למיניהם, כן.
אבל ממש אפשר תוך כדי שקוראים להקליק על המילה, ואז היתרון יותר גבוה שאנחנו נוצאות את זה שם.
אני חושב שזה גם מציק, זאת אומרת, אני מנסה לשים את הקרסר על איזושהי מילה סתם כדי להיות בה, והוא מיד מוציא לי ריבוע
כן.
עם פירושים. אני מצטער
להעביר
את הקרסר
מהקום,
והוא לא נותן... לא נותן לעבוד, אבל כן, בסדר, זה רק סתם מטרד קטן. אוקיי, טוב, בואו נתחיל. בשיעור הקודם התחלתי את הברייתא הזאת של ארבעת הרשויות בשבת, ובסופו של דבר אני רק מסכם את, את שלושת התפיסות שראינו לגבי רשות היחיד, היום נגמור את רשות היחיד ונעבור גם לרשות הרבים. הרמב״ם אומר שרק ארבע מחיצות מגדירות רשות היחיד, מדאורייתא כבר, זה לא עניין דרבנני, ומדרבנן אז יש מקום לדון לחומרה, שיהיה משהו כרשות היחידים פחות. לשיטתו התיקון של מבוי או חצר, כן לחי, קורה ופסי חצר, זה בעצם אולי להפוך אותם ממקום פטור לרשות היחיד, זאת אומרת שמבוי שיש לו שלוש דפנות ומוסיפים לו לחי או קורה, בעצם הופכים אותו לרשות היחיד מדאורייתא. זה לא רק פונקציה במישור הדרבנני, לפי הרמב״ם. עוד רגע אני אעיר על זה עוד משהו. שיטת רוב הראשונים זה ששלוש או שתיים ולחי זה גם רשות היחיד מדאורייתא, ולכן לשיטתם תיקון המבוי והחצר זה רק מסיבות דרבנניות. זאת אומרת, באופן עקרוני מדאורייתא זה רשות היחיד. אבל רבנן בכל זאת אמרו להחמיר ולא לטלטל בלי תיקון, תיקון ועירוב, עירוב בשביל להוציא ותיקון בשביל לטלטל, אבל זה רק חומר דרבננית. אז התיקון של המבוי ושל החצר משחק רק במגרש הדרבנני. לפי התז והמגן אברהם, התז בשיטת הטור, והמגן משנה, הם טוענים שבאופן עקרוני שלוש או שתיים ולחי זה דאורייתא, רשות היחיד דאורייתא, אבל אם זה פתוח לרשות הרבים, אז רשות הרבים, בקיעת הרבים או רשות הרבים, בעצם מבטלת מזה שם רשות היחיד, ולכן גם לשיטות שחולקות על הרמב״ם, ואומרות ששלוש דפנות הם כן דאורייתא, רשות היחיד, אם זה פתוח לרשות הרבים, אז לא. ואז יוצא שגם לשיטות האלה, כמו הטור למשל, שחולק על הרמב״ם, עדיין התיקון של המבוי או של החצר יש לו תפקיד בדאורייתא, כי בעצם הוא הופך את זה מרשות הרבים לרשות היחיד. אני לא 100% בטוח לפי התא, זה שתי הערות אני אעיר שלא אמרתי הפעם הקודמת. הערה ראשונה, התא נדמה לי לפחות לא כותב במפורש שאם זה פתוח לרשות הרבים זה הופך להיות רשות הרבים, הוא רק טוען שזה מפסיק להיות רשות היחיד. זאת אומרת, יכול להיות שזה מבטל מזה שם רשות היחיד, וזה חוזר להיות איזה מקום פטור או קרמלית או משהו כזה. ואז יוצא שלפי התז והמגיד משנה, התוספת של הלחי או הקורה לא משחקת במישור דאורייתא. כי אין פה משהו שהוא רשות הרבים שהופך לרשות היחיד. לכן בעניין הזה, אז יש קצת מקום להתלהם. היא משחקת במישור דאורייתא, במובן הזה שהיא הופכת אותו ממקום פטור לרשות היחיד. לעניין להכניס מרשות הרבים לתוך זה, אז תהיה השלכה גם דאורייתא. כי בלי הלחי, אז מדובר פה בעצם במקום שאתה פטור לגביו, כי זה או קרמלית או רשות הרבים. ואז מרשות הרבים לשם לא עשית כלום בדאורייתא, אולי בדרבנן כן. אם שמת לחי או קורה, הפכת את זה ממש לרשות היחיד, ואז להכניס מרשות הרבים לשם, זה ממש איסור דאורייתא. יש איזה איזושהי השלכה דאורייתא, בסדר? אבל זה לא באופן מלא, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, זה לא אמרתי בפעם הקודמת, והראשונים פה קצת מזכירים את זה, אז חשבתי שמן הראוי להבהיר, יש דיון בסוגיות שונות בעירובין, לגבי לחי וקורה. איך זה עובד הלחי והקורה? כשאני מוסיף לחי או קורה למבוי, או פסים לחצר, השאלה היא איך זה עובד. האם זה עובד משום היכר או משום מחיצה? מה זאת אומרת? כאשר אני מוסיף, נגיד, מבוי זה משהו עם שלוש דפנות, ואני מוסיף עוד לחי בדופן הרביעית, הפתוחה. האם זה, כרגע יש לזה מעמד של ארבע דפנות? הלחי נחשבת מחיצה, דופן, ואותו דבר קורה, אם אני שם קורה, גם כן, יש צד שהקורה היא משום מחיצה, ואז בעצם יש פה מקום של ארבע דפנות, או שזה משום לחי, משום מקר, סליחה. ואז זה אומר, אין פה ארבע דפנות, יש פה שלוש. רק שגם שלוש זה בסדר, והלחי והקורה זה רק להיכר, כדי שלא תבוא להתבלבל. אבל זה לא באמת מוסיף פה מחיצה. שאלה, איך תופסים את התיקון הזה של, של, של לחי או קורה? עכשיו, זה קשור ישירות כמובן לנידון שלנו, כי אם אנחנו...
רק שאומר שזה היכר.
מה?
רש"י אומר שבשיטת רבי יהודה זה
היכר. יכול להיות, אבל אני לא נכנס כרגע לפרט.
יש לי שאלה עקרונית. אם זה רק היכר, איך זה יכול לשחק תפקיד דורייתא? אם יכול להיות שהיכר כבר הופך את זה לרשות דורייתא?
לא, אבל רבי יהודה סובר שרק שתי מחיצות זה כבר
דורייתא. אני שואלת על הלחי, על השיטה הזאת, שזה יכול להיות... רק היכר, ולא ממש
מחיצה. תיקוני מבואות וחצרות זה בלי קשר לרבי יהודה. רבי יהודה רוצה לטעון שאפשר לעשות את זה גם ברשות הרבים, כשיש שני בתים משני הצדדים.
אבל בכלל, אם אנחנו יכולים להגיד שהשיטה הזאת, שזה רק היכר, יכול להפוך את הרשות, נגיד שזה רבים,
זה עובד רק במישור עד הרבנני.
רגע, אבל היכר לא הופך את זה ללבוד?
מה?
היכר לא הופך את זה ללבוד?
לא משנה, אבל אם זה היכר וזה לא נחשב מחיצה, אז זה לא יכול...
אז זה דרבנן, בסדר.
אז... להתיר לי איסור דרבנן, שאם שלוש מחיצות גם זה בסדר, רק יש מדרבנן חוששים, שים היכר וזה יסדר את העניין. אבל זה לא מוסיף מחיצה, אז אם יש לבעיה דאורייתא, שחסרה מחיצה, פה זה לא יעזור.
אז יצא שרמב״ם לא חושב שזה היכר בלבד, אלא שזה מחיצה.
חייב להיות, נכון? כי אחרי רמב״ם, המבוי זה שלוש דפנות, שזה בעצם רשות הרבים, והלחי, שאני מוסיף, אם זה היה רק היכר, אז זה לא היה יכול לעזור, זה היה עדיין נשאר לא רשות היחיד מדאורייתא. ולכן...
אבל אם הולכים לפי השיטה של התז, ששלוש מחיצות, וכשזה פתוח לרשות הרבים, ברגע ששמים היכר, זה למעשה קצת מבטל את המקום, את העניין הזה שפתוח לרשות הרבים. כי כשהוא אומר פתוח לרשות הרבים, הוא מדבר על זה שזה כאילו כמו צידי רשות הרבים.
אוקיי.
כי הרבים יכולים לעבור שם, אבל כשאתה שם היכר, המטרה של זה למנוע מרשות הרבים לעבור שם, ואולי כאן זה יש לזה משמעות.
כן, אמרתי, לפי התז והטור זאת לא שאלה. כי לפי התז והטור, גם שלוש דפנות זה רשות היחיד. אז אתה יכול להגיד...
לא לפי זה שזה פתוח לרשות הרבים. שלוש דפנות שפתוחות לרשות הרבים, הם אומרים שזה לא רשות היחיד.
זאת הייתה הערה הקודמת שלי. שכשזה פתוח לרשות הרבים, עדיין יש מקום לדון מה הם אומרים. האם הם מתכוונים שגם בתוך הדבר הזה זה רשות הרבים, או שהם מתכוונים שבתוך הדבר הזה זה כבר לא רשות היחיד. אבל אולי זה קרמלית, או מקום פטור, אבל זה לא רשות הרבים. וזה יהיה תלוי בזה. כי אם אני מבין שזה ממש רשות הרבים שם, אז לא יעזור לשים היכר.
למה?
כי היכר פועל במישור דרבנן. אם תשימי מחיצה, סגרת את זה מרשות הרבים.
אבל הם הגדירו את זה, הם הגדירו את זה, כי הופך לרשות הרבים, יש להם תנאי שזה צריך להיות פתוח לרשות הרבים.
נכון.
וכשאני שמה היכר, אני מבטלת את התנאי הזה של הפתוח לרשות הרבים.
זה בדיוק מה שנקרא מחיצה להבדיל מהיכר. היכר פירושו שלא הוספת מחיצה. זה עדיין פתוח לרשות הרבים, רק אני שם היכר כדי להתיר לטלטל. זה בדיוק
ההבדל. אבל זה כמו סייג, זה סוג של... למה כשזה פתוח לרשות הרבים, זה נקרא, זה מבטל את רשות היחיד, ויכול להיות שזה הופך את זה לרשות הרבים. בגלל שרבים עוברים שם. אבל יכול להיות שאם אני שם ההיכר, אז הרבים יפסיקו לעבור, בגלל ש...
לא, ההיכר לא אמור לעצור את הרבים. ההיכר כשמו כן הוא. ההיכר מיועד לעשות היכר למי שנמצא בפנים, שיזכור מה טיבה של הרשות הזאת, זה הכל. אחרת את מדברת על לחי משום מחיצה, לא על לחי משום היכר.
אז ההיכר או המחיצה זה תלוי בכוונת האדם שמתקין את זה?
לא,
זה...
זה תלוי בשאלה מה התפקיד של הלחי הזאת.
יש את הדיון הלכתי, איך עובדת הלחי והקורה האלה שחכמים קבעו? האם זה משום היכר או משום מחיצה? הנה אני אראה לכם פה, הלכה ברמב״ם, בעצם זה דיונים בגמרות שלא רוצה להיכנס אליהם כרגע, עם לחי וגם לגבי קורה, תראו פה הלכה ברמב״ם. בפרק י"ז הלכה ט'. זה אומר ככה. כן? מבוי שאין ברוחבו שלושה טפחים, אינו צריך לא לחי ולא קורה, הוא מותר לטטל בכולו. כן? זה הוא קטן. שכל פחות משלושה הרי הוא כלבוד. מבוי שיכשירו בקורה, כן? מבוי שמכשיר אותו עם קורה, אף על פי שמותר לטלטל בכולו כרשות היחיד, הזורק מתוכו לרשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכו, פטור. למה? שהקורה משום היקר היא עשויה. מה זה אומר?
שהיא לא מחיצה. אז זה לא הופך את זה לרשות היחיד.
בדיוק. זה לא הופך את זה לרשות היחיד. אוקיי? אז זה לא הופך את זה לגמרי לרשות היחיד. וזה כמובן לשיטת הרמב"ם, שרשות היחיד זה רק שיש ארבע דפנות, ואם קורה היא משום היקר ולא משום לחי, אז הוספת קורה לא הופכת את זה לרשות היחיד. ואז הוא אומר, אבל אם הכשירו בלחי, הזורק מתוכו לרשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכו, חייב, שהלחי הרי הוא כמחיצה ברוח רביעית. הרמב״ם פוסק כמו השיטה בגמרא, שלחי זה משום מחיצה וקורה זה משום היקר. והנה פה ממש אנחנו רואים את מה שאמרתי קודם. שאם הרמב״ם רוצה ארבע מחיצות, אז רק אם לחי זה משום מחיצה, זה יכול להפוך את זה לרשות היחיד. קורה שהיא לא משום מחיצה, גם אם משום היקר, זה לא יעזור. לשאר הראשונים, אין בעיה, כי מראש לא צריך ארבע מחיצות. כל הבעיה רק ביד הרבנן. עושים היקר, זה גם בסדר. אוקיי? ובאמת זה מה שהרייבת...
זאת אומרת שהקורה היא פותרת בעצם ביד הרבננית, והלכי פותרת ביד האורייתא לפי הרמב״ם.
בדיוק, בדיוק. וזה מה שהרייבת פה מאיר, מבוי של שירו וכו', אמר אברהם, אמיל תקש יטובה. זה קשה לי מאוד מה שכותב הרמב״ם. כיוון שמותר לטלטל בחולו, אלמה, במבוי שיש לו שלוש מחיצות כאמר, וקיימלן דגימל מחיצות דאורייתא. אבל אנחנו יודעים ששלוש מחיצות זה רשות היחיד מדאורייתא, אז מה הבעיה? אם כן הכשירו בקורה, מה יפתו? וכי באו חכמים להקל בשל תורה ולהטעינו קורה. כמובן, הוא מניח את ההנחה ששלוש דפנות זה רשות היחיד, על זה גוף הרמב״ם חולק. הרמב״ם טוען שלא נכון, ההנחה שלך לא נכונה. הרייבד הוא כמו רוב הראשונים שמניחים כאילו שזה מובן מאליו, אבל הם לא יודעים שהרמב״ם לא מקבל את זה, הרמב״ם טוען שצריך ארבע מחיצות, ולא שלוש. אז זה דוגמה למה שאמרתי קודם, שהדיון, למשל, אם אתם זוכרות, אני הזכרתי, וגם הפוסקים פה מביאים, את המחלוקת בין הרמב״ם לשאר השיטות, אז הם אומרים שלפי הרמב״ם צריך ארבע מחיצות, ולפי שאר הראשונים צריך או שלוש או שתיים וטפח, שתיים ולחי, אוקיי? לא כך פשוט. שתיים ולחי זה רק עם לחי משום מחיצה. כי אם לחי משום מחיצה, אז שתיים ולחי זה שלוש מחיצות. אבל אם לחי זה משום היקר, אז לאותם ראשונים שלוש דפנות יהיה רשות היחיד. שתיים ולחי לא יהיה רשות היחיד. שתיים ולחי זה שתיים פלוס היקר. לפי רבי יהודה זה משהו אחר. כי לפי רבי יהודה גם שתיים זה רשות היחיד. אם תוסיפו לחי, הלחי רק עושה היקר. אז אם הוא עושה היקר זה בסדר, כי גם שתיים לבד מדאורייתא זה רשות היחיד, אבל אנחנו לא פוסקים הלכה כרבי יהודה. אז להלכה שצריך או שלוש או ארבע, אז פה צריך לשים לב טוב, האם לחי או קורה זה משום היקר או משום מחיצה. בסדר? ויש לזה השלכה לגבי כל הדיונים שלנו, לא הזכרתי את זה.
יש לזה, סליחה, כשככה מדמיינים את הלחי והמחיצות וכו', אז האם אוהל שהוא באמת בצורת משולש, זאת אומרת, שתי דפנות ולחי, זאת אומרת, הוא רשות יחיד לכל הדעות, לא?
כן, כן, אוהל נחשב עם ארבע דפנות.
גם זה ויגום כזה, אוהל אינדיאני כזה?
כן, כן, הוא לא משנה שהוא עשוי בצורה משולשת, כל עוד הוא סגור מכל הצדדים, זה נקרא ארבע דפנות. בסוגיה במסכת סוכה, למשל, יש סוכה עשויה כמין צריף, נדמה לי קוראים לזה. זה סוכה שנשענת על קיר.
אוקיי.
אז רואים את הדבר הנשען הזה כמשהו שהוא חלק מחיצה וחלק סכך.
כמו בטל משופע.
תל המתלקט.
כן, כן, תל המתלקט, נכון. אז אוקיי, אז בעצם, אוקיי, זאת אלה הערות לגבי הדיון שעשינו אתמול. עכשיו אני רוצה לעבור להמשך הגמרא, ובהמשך הגמרא מתעוררות קצת בעיות. רוצים לקרוא את ההמשך של הגמרא לפי כל אחת מהשיטות. אמר מר, זוהי רשות היחיד למיעוט אימי. כן, הרי הגמרא, הברייתא מביאה, אחרי שמביאים את הדוגמאות, חריץ וגדר וכולי, זוהי רשות היחיד גמורה.
אומר... אבל היא מתחילה לפני כן, ההתחלה של זה, ואיזו היא רשות היחיד, ואז היא מסיימת, זוהי רשות היחיד.
כן, כן.
לא, אז ההתחלה גם קובעת פה, כי כבר אמרת את זה, אז מה אתה צריך לסכם, זוהי רשות היחיד.
לכן שואלים פה, מה זה בא למעט? כן, נכון? ואז הגמרא שואלת למאותי מאי, אז אומרת הגמרא למאותי עד רבי יהודה, דתניא יתר על כן אמר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע. אמרו לו, אין מערבין רשות הרבים בכך. אז מחלוקת רבי יהודה וחכמים, כמו שרשי מסביר, כמו שכולם מסבירים, זה שלפי רבי יהודה, שתי דפנות גם הן רשות היחיד. שזה אנחנו לא פוסקים להלכה.
שתי דפנות
חכמים חולקים על, על, על רבי יהודה, והם סוברים ששתי דפנות זה לא רשות היחיד, זה רשות הרבים. ממילא אי אפשר לתקן את זה בלחי או בקורה, כי רשות הרבים לא מתוקנות על ידי לחי וקורה. זאת אומרת, הוויכוח בעצם הוא במישור הדאורייתא. רבי יהודה טוען ששתי דפנות זה רשות היחיד דאורייתא. ממילא מה נשאר בפנים? יש רק חששות דרבנן. חששות דרבנן תשים לחי וקורה.
אבל זה כשאנחנו קוראים את זה לפי הראשונים, לא לפי הרמב״ם.
רגע, רגע, רגע. אנחנו קוראים את זה לפי מה שכתוב בגמרא. אחרי זה
נראה... אבל למה לפי מה שכתוב בגמרא זה מה שאתה אומר? למה שניים זה רשות היחיד להפך?
שנייה, אני מגיע עוד מעט. קודם כל אני קורא את הגמרא. אחרי זה אנחנו ננסה לראות אם זה מסתדר לפי הרמב״ם או לפי הראשונים האחרים.
אבל אתה פירשת את הגמרא.
נכון.
אתה לא רק קראת, אתה אמרת שלפי רבי יהודה... שניים, זה נחשב רשות היחיד, זה לא כתוב בשום מקום.
בואי תקראי את זה אחרת.
למה הוא
תדע? בואי תקראי את זה אחרת, חני, קדימה.
מי שחושב בשני צידו רשות הרבים,
כן.
עושה לחי מכאן ולחי מכאן, וקורה מכאן וקורה מכאן. זאת אומרת שאם אין שום פתרונות, זה לא רשות היחיד.
לא הבנתי.
למה אם יש רק שתי דפנות, זה הופך את זה לרשות היחיד? אני לא קראתי את זה בגמרא.
מה אומרים
לחכמים? אמרו שהקורה והלחי הם לא הופכות את זה לרשות היחיד.
בדיוק, זאת אומרת.
אבל בלי הקורה והלחי, קל וחומר זה לא רשות היחיד.
לא, חכמים טוענים כנגד רבי יהודה, איך אתה עושה דבר כזה? הרי לרשות הרבים אי אפשר לערב. אז מה רבי יהודה חושב? שזה לא רשות הרבים, שזה רשות היחיד, ולכן אפשר.
רגע, שאלה, מכאן זה אומר, שהדופן של הבית, המחיצה של הבית, פלוס לחי, רגע, תכף נדבר על הצד השני, מבחינתו של רבי יהודה זה כבר הופך את זה להיות רשות יחיד?
כן.
כלומר, יש פה כאילו דופן וחצי אפילו.
לא, שתיים. שני בתים, שני צדדים.
לא הבנתי.
למה, אבל חכמים אומרים, אין מערבים בכך. זאת אומרת, באופן שרבי יהודה אומר, שיש שתי...
לא, לא, אין מערבים בשום צורה. לא בלחי ולא בקורה, אין עוד צורה לערב.
לא, אני לא ייחסתי את המילה בכך ללחי והקורה, אני ייחסתי את המילה בכך לזה ש...
שלא בדרך הזו, אבל יש דרך אחרת.
לא, לא, שיש שני בתים, ברשות הרבים עוברת באמצע, אי אפשר לערב את זה.
נכון.
אין לזה פתרון, רק אם שמים ממש
לחיצות. למה אין לזה פתרון? כי זה רשות הרבים. אין מערבים רשות הרבים בכך, נכון? אז רבי יהודה שאומר שכן אפשר לעשות פתרון, מה הוא סובר?
אבל רגע,
הוא סובר שלחי וקורה הם פתרונות.
לרשות הרבים?
למצב כזה.
לרשות הרבים?
כן.
אז הוויכוח הוא בשאלה אם מערבים או לא מערבים רשות הרבים בכך, לא כתוב שום דבר כזה בגמרא.
אני חשבתי ש...
איך בכלל? אי אפשר לערב רשות הרבים בכלל. אפשר לערב רק רשות היחיד או קבלית.
רגע, רגע. אולי לאפשרות לקרוא ככה. מה שכתוב בפשטות בגמרא, זה שחכמים טוענים כנגד רבי יהודה, מה אתה עושה? הרי ברשות הרבים אין עירובים. עירובים פותרים בעיות דרבנניות. הם לא יכולים לפתור בעיות דאורייתא. עכשיו, רבי יהודה לא חולק על זה. לא מצאנו בשום מקום שעירובים... עובדים, עושים עבודה דאורייתא. לכן, ההנחה פשוטה, וכך גם רשי כותב, שרבי יהודה סובר, הוא חולק על חכמים בזה. הוא טוען שזה רשות היחיד, לא רשות הרבים. ממילא אפשר לערב את זה בכך.
אבל הרב, כן. אם, מבחינה מילולית, אם הכוונה של החכמים שאי אפשר לערב רשות הרבים, הם לא היו צריכים להוסיף את המילה בכך. אלא אין מערבין רשות הרבים.
זה הכוונה, אני לא חושב שיש פה משהו אחר.
למה? אולי יש דרך אחרת.
איזה עוד צורה?
כך לא, אבל בדרך אחרת כן.
איזה דרך?
אני לא יודעת להגיד לך, אבל זה הלשון
שלו. אין דרך אחרת.
לא, רק אם הופכים את רשות הרבים למקום, לקרמלית או משהו.
אם אנחנו נעשה 4 מחיצות, למשל, באמת.
זה הכל בסדר, כמובן. אוקיי.
אבל למה יצאת מתוך נקודת הנחה שקורה ולכי פותרים דרבנן? הרי מקודם אתה הבאנו את הרמב"ם.
לא, פותרים רבי יהודה.
קורה ולכי פותרים דאורייתא, לא דרבנן.
רגע, בגמרא עצמה, הדברים האלה, הרי יש דיון אם לכי וקורה הם משום היכר או משום מחיצה, נכון?
אם זה לא מופיע בגמרא הדיון הזה.
ודאי שמופיע. לא בגמרא שלנו, בגמרות אחרות.
בגמרות אחרות. אבל אני קוראת הגמרא הזאת רגע בעיניים שלי, כשאני קראתי אותה, שאני לא ידעתי שלא מערבים ברשות הרבים בקורה ולכי והם פותרים רק בעוד הרבנן, להפך, אני גם ידעתי שאצל הרמב״ם זה יכול לפתור גם בעד דאורייתא. אני קראתי את זה שהמקרה הזה של שני בתים הוא מקרה מיוחד. למה? בגלל שדרך הרבים עוברת בו, הרבה אנשים עוברים בו. ולכן יש לו שאלה האם בכלל יש לו פתרון. ואני בכלל יצאתי מתוך נקודת הנחה שהוא ירשות
להם. מה הסטטוס שלו, חני? מה זה יש לו פתרון? מה הבעיה?
הסטטוס שלו שהוא רשות הרבים בטוח גם לפי רבי יהודה.
ולפי רבי יהודה לכי וקורא מועיל להפוך רשות הרבים לרשות היחיד.
נכון, כמו הרמב״ם.
אין דבר כזה.
אבל הרמב״ם אומר את זה.
לא, אצל הרמב״ם זה שאלה אחרת. אצל הרמב״ם קודם כל בכלל לא הופך את רשות הרבים למשהו אחר. זה הופך מקום פטור לרשות היחיד. לא רשות הרבים. יש לך 3 מחיצות, אז זה מקום פטור, ואז אני שם עוד לכי או עוד קורא, זה הופך לרשות היחיד. את רשות הרבים להפוך עם לכי וקורא בפשטות אי אפשר. לרשות היחיד, במיוחד שבסוגיות מקבילות יש דיון על לכי וקורא, אם זה משום היכר או משום מחיצה. עכשיו, אם זה משום היכר, אז זה בעליל עניין דרבנני. עכשיו, בשום מקום אנחנו לא מוצאים שתולים בזה את מחלוקת רבי יהודה וחכמים. ולכאורה, לפי רבי יהודה, אנחנו רואים שלכי וקורא, ברור שהם משום מחיצה ולא משום היכר, אם הם מצליחים לפתור בעיה של רשות הרבים. אני אומר עוד פעם את כל הטענות האלה, כי בסוף אני כן ארצה לטעון את זה. אני רק מנסה להראות למה פשט הגמרא לא אומר את זה. אני קורא רק את הגמרא לפי פשוטה. אוקיי? אז זה מה שכתוב בגמרא, ואז בעצם יוצא ככה. הוויכוח בין התנאים הוא בעצם על המבנה, כן, שיש שתי מחיצות ברשות הרבים. אז לפי רבי יהודה זה רשות היחיד, ולפי רבנן זה רשות הרבים. והנפקמינה היא האם אפשר לתקן את זה על ידי לכי וקורא. עכשיו בואו נעשה את החשבון רגע. מה הדין ב3 מחיצות?
אין הבדל.
לכאורה אמור להיות גם ב3 מחיצות אותו דבר, נכון? אז למה רבי יהודה הולך ל2 מחיצות? בוא נתווכח על 3.
נו, אם יש 2 מחיצות ודאי ש3.
נראה מהגמרא, שאם היו פה 3 מחיצות, אז לכל הדעות היה רשות היחיד. כל הוויכוח הוא, האם מסכימים עם רבי יהודה שאפילו 2 זה רשות היחיד? רבנן אומרים שלא. אבל על 3 אין ויכוח, ב3 כולם יסכימו, זה רשות היחיד. וזה נגד הרמב״ם. נכון? אחרת, לפי הרמב״ם, הוויכוח לא היה אמור להתנהל על 2 מחיצות, אלא על 3. הרי ב3 זה גם לא רשות היחיד לפי חכמים. אז תביא לי את החידוש של רבי יהודה ש3 זה רשות היחיד. למה אתה הולך עד 2? או לחילופין, לפי רבנן, תביא לי את החידוש ש3 זה לא רשות היחיד, לא ש2 זה לא רשות היחיד. 2 פשוט שזה לא רשות היחיד. אבל אפילו 3 זה לא רשות היחיד, תביא את החידוש הזה. לכאורה בהגמרה פה נראה לא כמו הרמב״ם. שבאמת הדיון הוא בשאלה האם 2 אבל, או 3, ולא האם 3
אבל הרמב״ם חושב שלכי זה כמו מחיצה שלישית.
אוקיי, אז מה?
אז זה לא יכול להיות רשות הרבים עם 3 מחיצות.
עדיין, אם יש פה 2 מחיצות,
זה משהו מפולש.
הוספת לכי, זה משהו אחר, אבל פה הוספת 2 לחיים.
זהו, זה השאלה, זה שאני לא הבנתי. תראית, את רמב"ם היה צריך להיות מסכים עם רבי יהודה, כי מבחינתו לכי זה מחיצה, והנה יש לך 4 מחיצות.
נגיע בהמשך, זה 2 לחיים, אין דבר כזה 2 לחיים.
לכי מכאן ולכי מכאן,
איך להבין? אני יכול לייצר 2 דפנות עם לחיים. להלכה. רק אחר.
רגע. מה שכתוב בגמרא, סליחה, אני פשוט שואלת. לכי מכאן ולכי מכאן, מה המשמעות?
זה שתי לחיים.
על אותו קיר.
על אותו כיוון? על אותו...
לא, 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 לא. זה שני הכיוונים. לפי רבי יהודה, שתי הלחיים מוסיפות 2 מחיצות.
נו, אז לפי רמב"ם זה 4 מחיצות?
לא, אבל אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה. להלכה לא מוצאים בשום מקום שאפשר לעשות איך... מבנה שיש בו שתי מחיצות מלחיים. יש, הכל צריך להיות מחיצות.
זה אף אחד לא יסכים.
כמו בסוכה, שתיים וטפח. לא עושים טפח על כל אחת מהדפנות. יש צריכות לו שתי דפנות רגילות.
זה בסיס לכולם, כל העלמה, אפשר רק מחיצה, לחי מחיצה, אבל רק אם היא אחת.
אני רוצה לטעון שיכול להיות שהוויכוח הוא באמת בנקודה הזאת בכלל, ובלי קשר
לסכם. אבל כשאומרים שתי מחיצות...
האם אפשר לעשות שתי מחיצות מלחי?
הכוונה,
כשאומרים שתי מחיצות, הכוונה...
כן, מבחינת רמב״ם. כשאומרים שתי מחיצות, הכוונה שהן סמוכות זו לזו?
לא, ראינו בשיעור הקודם.
אז יוצא שלפי הרמב״ם, ויכוח בדיוק על זה, אם יכול להיות עוד, עוד לחי בתפקיד מחיצה.
אבל זה עוד פעם, אנחנו, כל זה אנחנו מקדימים את המאוחר, אני אגיע לזה עוד
לא,
מעט.
לא, אבל רב שם...
אני, עוד מעט, אני אגיע לזה עוד מעט. אני קורא את הגמרא כמו רשי. אז כמו רשי, אנחנו בשאלה האם צריך שתי דפנות, או ששתי דפנות זה לא רשות היחיד, נכון? עכשיו אני שואל לפי הרמב״ם. שאומר שגם שלוש דפנות הם לא רשות היחיד. אז קשה להבין את הגמרא. כיוון שלפי הרמב״ם, הרי רבנן, שכמותם אנחנו פוסקים להלכה, הם לא טוענים ששתי מחיצות זה לא רשות היחיד. הם הרי טוענים שגם שלוש זה לא רשות היחיד. אז מה אתה מביא לי את המקרה הפשוט? תביא לי את המקרה יותר מחודש. שאפילו שלוש לא מספיק. מה אתה מתווכח על שתיים? תתווכח על שלוש. לכאורה מהגמרא... לכאורה נראה פה מהגמרא, שבשלוש אין ויכוח. בשלוש זה ברור רשות היחיד, וכל הוויכוח זה מה קורה בשתיים, שזה ממש כמו הראשונים שחולקים על הרמב״ם.
אבל אולי הכוונה היא שרבי יהודה לא אומר שזה רשות היחיד שתי מחיצות, אלא שזה מקום פטור.
לא הבנתי.
אנחנו קראנו את הגמרא שרבי יהודה טוען שזה שתי מחיצות זה רשות היחיד.
כן.
אולי זה מקום פטור.
זה באמצע רשות הרבים, איך זה נהיה מקום פטור? אם זה לא חצוץ מרשות הרבים, אז זה רשות הרבים. אם זה כן חצוץ, אז זה רשות היחיד.
אבל זה בדיוק העניין, שהרמב״ם אומר ששלוש מחיצות, או שתיים וחצי, זה מקום פטור. נכון? אז גם רבי יהודה אומר ששתי מחיצות זה מקום פטור.
מה פתאום?
לא, זה חלק מרשות הרבים.
אם זה ברשות הרבים, אז זה רשות הרבים. אם זה לא ברשות הרבים, אז תלוי. אם יש איזה ארבע מחיצות, זה רשות היחיד, ואם יש איזה שתיים וטפח, אז זה מקום פטור. או שלוש.
אבל זה כבר הבנו שזה כבר התז מחלק. התז מחלק אם זה פתוח לרשות הרבים או לא.
לא, התז טוען שכשזה פתוח לרשות הרבים, זה מבטל מזה שם רשות היחיד. אבל פה אני אומר, זה במקום שכשהדפנות מצד עצמם יוצרות רשות היחיד. ואז, אומר התז, אם זה פתוח לרשות הרבים, זה לא ייווצר, השם של רשות היחיד. אבל לפי הרמב״ם, שלוש דפנות לא יוצרות גם במקום אחר רשות היחיד. אז אם תשימי שלוש דפנות ברשות הרבים, זה ודאי הופך לרשות הרבים. לא הופך, אלא נשאר רשות הרבים. בסדר? בשביל להוציא שטח מסוים ששייך לרשות הרבים, להגביל אותו ולהגדיר אותו כשטח נפרד, צריך ארבע מחיצות. אם תעשי פחות מזה, זה לא מקום פטור. אם תעשי פחות מזה, זה רשות הרבים.
עד מתי זה כן מקום פטור?
לא ברשות הרבים. השדה, על הים, מה שאת רוצה. מעל גובה 10 טפחים.
אבל זה תמיד מקום פטור. אז מה זה משנה אם אני שמה שם מחיצות או לא? זה בכל מקרה מקום פטור.
לא, מה פתאום? אם זה, יש לזה שטח של 4 על 4, זה רשות היחיד? דבר שמעל רשות הרבים, תל שמעל רשות הרבים, שהוא גבוה 10 טפחים, הגג שלו הוא רשות היחיד, הוא לא מקום פטור.
אני שואלת את עצמי, אני, משהו פה לא מסתדר לי, מתי שלוש מחיצות הופכות משהו למקום פטור? באיזה סיטואציה?
אני אומר, שאת נמצאת בשדה.
כן.
זהו, שדה הוא לא...
השדה מה נחשב? כשאני בשדה בלי מחיצות, למה נחשב השדה?
גרמלית.
גרמלית זה מקום פטור, מדי אורייתא, נכון? אז מה זה משנה אם אני שמה לו מחיצות והופכת אותו למקום פטור? גם בלי המחיצות, גם בלי שלוש מחיצות.
נכון, באמת זה לא משנה.
את בכלל, את לא צריך בכלל מחיצות.
אני אומר, עוד פעם, אם יש לך שדה, ושמת שם ארבע מחיצות, זה רשות היחיד. אבל ארבע מחיצות גם ברשות הרבים, אם תשים מזה רשות היחיד. פחות מארבע מחיצות, אין לזה משמעות לפי הרמב״ם.
אבל אנחנו אמרנו שהרמב״ם אומר, ששלוש מחיצות הופך משהו למקום פטור.
לא הופך אותו למקום פטור.
את מה זה הופך למקום פטור?
משאיר אותו מקום פטור, לא הופך אותו למקום פטור. ברשות הרבים זה ישאיר אותו רשות הרבים. בשדה או בקרמלית או מה שלא יהיה, זה יישאר שדה או קרמלית, שזה מקום טוב.
אז בכלל למה הדיון של שלוש מחיצות?
זה לא משהו פוזיטיבי.
הכל
מקום טוב. זה לא מייצר משהו באופן פוזיטיבי. זה פשוט לא מספיק כדי להיות רשות היחיד.
לפני רבם אין דיון.
אז למה מביאים את השלוש ואת השניים ומחצה? גם שניים ומחצה לא צריך.
נכון, אין כלום, לפי הרבם אין דיון.
זה לפי הרמב"ם זה לא משנה את הסטטוס של המקום, כי את שמה רק שלוש מחיצות.
רק ארבע מחיצות. כי ארבע מחיצות תוחמות את השטח שבתוכן ממה שמסביב, או ממה שהוא היה קודם. אם יש פחות מארבע מחיצות, אז זה נשאר מה שזה היה. בסדר? אז אוקיי, עכשיו, אז בעצם מה שאני שואל, זה למה במשנה שם, של מחלוקת רבי יהודה וחכמים, מביאים מחלוקת דווקא על שתי דפנות. משמע שבשלוש דפנות אין מחלוקת. אחרת תביא לי חידוש יותר גדול, שאפילו שלוש דפנות זה לא רשות היחיד. מה החידוש שבשתיים הם לא רשות היחיד? לכן נראה לכאורה שבשלוש דפנות אין ויכוח, ולכל הדעות זה רשות היחיד. וזה נגד הרמב״ם. אוקיי? זה קושי אחד על הרמב״ם. עכשיו, כמובן, מי אמר באמת שלא הביאו בברייתא את ה... או לך, לא שלא הביאו בברייתא. מה הדוגמאות שמופיעות בברייתא בתור רשות היחיד?
חריץ ו...
חריץ וגדר. חריץ וגדר לשניהם כמה מחיצות יש?
ארבע.
נכון? אז עכשיו פה קורה משהו מוזר. כי מהדוגמאות שבהתחלת הברייתא דווקא משמע כן כמו הרמב״ם. עובדה שהדוגמאות שהביאו לרשות היחיד, זה דוגמאות כאלה שיש להם ארבע מחיצות, לא הביאו דוגמה של שלוש.
זה הרשות היחיד גמורה.
כן. לא, רגע, את הגמורה עוד לא קראנו. אז הדוגמאות שהביאו לרשות היחיד, הן רשות היחיד של הרמב״ם. ומשם דווקא הייתי לומד ששלוש דפנות זה לא רשות היחיד, כי עובדה שהדוגמאות שהביאו הן דוגמאות של ארבע. אבל בהמשך הגמרא, הגמרא אומרת, זוהי רשות היחיד וזה בא להוציא מרבי יהודה, זה מוזר מאוד. כי להוציא מרבי יהודה אתה בא להוכיח ששתי דפנות זה לא רשות היחיד. בשביל להוכיח ששתי דפנות זה לא רשות היחיד, היית צריך להביא דוגמאות של שלוש דפנות שהן רשות היחיד. למה אתה מביא דוגמה של ארבע? דוגמה של ארבע היא חלשה מדי. תביא דוגמה יותר טובה. זה עוד יותר מחזק את השאלה, למה בדוגמאות של רשות היחיד לא הביאו דוגמה של שלוש מחיצות? הרי אם כל המטרה שלך זה להוציא מדעת רבי יהודה, רבי יהודה אומר ששתי דפנות זה לא רשות היחיד, הדוגמה שהייתי מצפה לה זה דוגמה של שלוש דפנות. ועל זה תגיד לי, זה רשות היחיד, משמע ששתיים לא. אבל אם אתה אומר לי שארבע זה רשות היחיד, אלה הדוגמאות שאתה מביא, אז אתה מלמד אותי שגם שלוש לא, לא רק שתיים לא. אבל על שלוש אין בכלל ויכוח בין רבי יהודה וחכמים, לכאורה. זה כבר קשה על הראשונים שחולקים על הרמב״ם, נכון? כי מכאן בעצם יוצא שבאמת נראה ששלוש דפנות זה כלום. ארבע דפנות זה רשות היחיד. רק שזה, אני אומר, מבנה הברייתא בכל מקרה נראה מוזר. כי מביאים דוגמאות של ארבע דפנות, וזה מובא כדי להוציא מדעת רבי יהודה. שמה סובר רבי יהודה? ששתיים זה רשות היחיד. בשביל להוציא מרבי יהודה שסובר ששתיים זה רשות היחיד, היית צריך להביא דוגמאות של שלוש, לא של ארבע. אם אתה מביא דוגמה של ארבע, אז אתה מלמד אותי עוד הרבה יותר חזק. לא רק שרבי יהודה זה לא רשות היחיד שתיים, גם שלוש זה לא רשות היחיד. רק ארבע זה רשות היחיד גמורה.
כנראה שיש מצבי ביניים, כי ראינו שגם אצל רבי יהודה יש מחיצות מעליותה ויש שהן גמומות.
לזה עוד מעט נגיע עם הגמורה.
איפה, מעבר לדוגמה שרבי יהודה נתן של שני בתים מצידי הרחוב, איפה ראינו שזה מסקנה שלנו, אבל איפה ראינו שרבי יהודה אומר ששתי מחיצות זה מספיק?
זה הגמרא אומרת, זה המשנה שמובאת בגמרא אצלנו.
במסכת ערובין, עם פסי הביראות.
על הפסי הביראות, אוקיי.
לא, לא, לא הפסי הביראות, לא, השני בתים מצידי רשות הרבים.
אבל הוא אומר לחי מפה ולחי מפה,
אבל הוא, אבל כאן, אז זה מה שהסביר רש"י, וזה ככה לומדים כל הראשונים, שהלחי מועילה רק בגלל ששתי דפנות הם רשות היחיד, כי ברשות הרבים לא מועיל לחי.
אבל זה מסקנה שלנו.
לא, זה לא מסקנה שלנו, זה מה שכתוב בגמרא, לפי פירוש הראשונים. כי העובדה שהלחי מועיל אומרת שבלי הלחי זה לא היה רשות הרבים, כי אחרת לחי לא היה מועיל, אלא זה רשות היחיד.
מדובר פה על שניים.
כן, נכון.
לא על אחד.
שניים, כן.
על שניים זה כבר הופך את זה לכאורה לשלוש מחיצות.
לארבע.
לא, לא הבנתי.
אולי ארבע, אבל כאילו... לא, כלומר, אם זה היה רק שתיים, אז אין לי בכלל דיון של רשות יחיד, גם לא ברבי יהודה.
למה? רבי יהודה אומר...
ללא הלחי.
לא, רבי יהודה אומר ששתיים זה רשות היחיד בלי לחי.
יש משנה במצב...
ולכן מועיל לשים לחי כדי להתיר שם טלטול, כי גם בלי הלחי זה רשות היחיד.
אבל גם בלי הלחי יהיה לי מותר לטלטל.
לא, מדרבנן יש בעיה. כי זה דומה לרשות הרבים, ורבנן בכל זאת אסרו, לכן אומר רבי יהודה, בשביל לפתור את הבעיה דרבנן, היא תשים לחי. אבל כל זה יכול להיאמר, רק בגלל שמדאורייתא זה באמת רשות היחיד לשיטתו. אם מדאורייתא זה היה רשות הרבים, זה מה שטוענים נגדו רבנן. אם מדאורייתא זה היה רשות הרבים, מה יועיל לחי לרשות הרבים? זה המקור, המקור הוא פה, שרבי יהודה אומר ששתי דפנות מספיק. בקיצור...
רגע, אבל אם אנחנו אומרים שלחי זה מחיצה, אז זה כן מועיל, כי אנחנו יצרנו עכשיו ארבע מחיצות גמורות.
אבל הגמרא אומרת שלחי לא יכולה להוות מחיצה ברשות הרבים. רשות הרבים צריכה מחיצה גמורה, אין מערבים בכך, רשות הרבים.
זאת אומרת, וכשהרמב״ם אומר שהלחי היא מחיצה, הוא מתכוון שהיא לא מחיצה גמורה?
מה זאת אומרת לא
מחיצה? בעיה. הרי אמרנו שהרמב״ם אומר שקורה היא סימן היכר ולחי היא מחיצה. למה הוא מתכוון שלחי היא מחיצה?
שאם את שמה במבוי, יש שלוש דפנות, את שמה לחי, זה הופך לארבע. המבוי הוא לא רשות הרבים.
אבל המבוי פתוח לרשות הרבים.
אז מה, אבל הוא לא רשות הרבים?
לא מעניין אותו, זה פתוח לרשות הרבים. המבוי מבחינתו זה מקום פטור, או מה שלא יהיה.
אז הוא אומר את הלחי שהיא מחיצה רק לעניין מבוי.
כן. אין מערבים רשות הרבים בכך, זה הנקודה. אם הייתי אומר ששלוש דפנות ברשות הרבים חוצץ והופך את זה למקום פטור, היה מקום להגיד שלחי יועיל שם. אבל בפשטות זה לא קורה לפי הרמב״ם. זה יישאר רשות הרבים. זה מה שרחמים אומרים לרבי יהודה, אין מערבים רשות הרבים בכך, רבנן לא היו מקבלים גם לחי אחד, לא רק שתיים. אין, ברשות הרבים אי אפשר לשים לחיים. לחיים הם לא מחיצות ברשות הרבים. רשות הרבים צריך מחיצה שממש עוצרת את האנשים בשביל שהיא תחשב מחיצה. אז עכשיו, הנקודה היא בקיצור שהקריאה של הברייתא היא קריאה בעייתית. מצד אחד באים להוציא מרבי יהודה, ורוצים ללמד אותי ששתי דפנות זה לא רשות היחיד, אבל כל הדוגמאות שמביאים כדי ללמד את זה, זה דוגמאות של ארבע. אתה רוצה ללמד אותי ששתיים זה לא רשות היחיד, תביא דוגמאות של שלוש, לא של ארבע. אז בקיצור, יש פה איזושהי בעיה בקריאת הברייתא, פה צריך כמובן לחזור לתירוצים שאמרנו בשיעור הקודם, למה באמת לא מובאת רשות הרבי, רשות היחיד הפשוטה בתור דוגמה. כן, השטח שמוקף במחיצות.
אבל פני יהושע הסביר שזה מובא בקרא.
נכון, אז פני יהושע אומר שיש שני פירושים. פירוש אחד שהביאו רק את החידושים.
והגרא
אומר... רשות היחיד פשוטה היא לא חידוש, אוקיי? והתירוץ השני אומר שברשות היחיד של מחיצות היה מספיק גם שלוש מחיצות, לא צריך ארבע. אוקיי? עכשיו, אז זה בעצם עוד יותר מוזר. לפי הפני יהושע הזה, הקושייה הזאת עוד יותר מוזרה. כי אם לא הביאו את הרשות היחיד בגלל שמספיק שם שלוש מחיצות, זה אבסורד גמור, להפך. אם אתה רוצה להוציא מרבי יהודה, היית צריך להביא דווקא את זה. היית צריך להביא שטח שמוקף בשלוש מחיצות, ולא חריץ או גדר, אלא שטח שמוקף בשלוש מחיצות, היית אומר, וזה רשות היחיד גמורה, זה בא להוציא מרבי יהודה שאומר שגם שתיים מספיק. אומרים לך, לא, צריך שלוש. אז לכן התירוץ הזה של הפני יהושע בכלל לא מתחיל. לפי התירוץ הזה של הפני יהושע, זה תירוץ שלפיו הייתי מצפה שדווקא יביאו את הדוגמה של גדר ולא של חריץ או טל. כי אתה בא הרי ללמד אותי ששתי דפנות זה לא רשות היחיד. הדוגמה הכי טובה שתעשה את העבודה, שתלמד אותי את זה, זה דוגמה עם שלוש דפנות, לא עם ארבע. זאת סיבה דווקא להביא את זה. ויותר מזה, שלוש דפנות, הרי גם יש בזה חידוש, זה גם לא פשוט. אתה אומר לי שרשות היחיד הרגילה זה פשוט. רצו להביא את החידושים. יש בזה חידוש. להפך, בחריץ ובטל, אין חידוש כי יש ארבע דפנות מסביב. תביא לי את השטח שמוקף בשלוש דפנות, והחידוש הוא שמספיק שלוש ולא צריך ארבע. זה חידוש גדול.
אבל אני יכולה להגיד, אם אני הולכת לנימוק הראשון של הפני יהושע, שהוא אומר שזה פשוט ברור, שזה ברור לכולם, אז יכולתי להגיד שבאמת בגלל זה, הגמרא לא מביאה שלוש דפנות, היא גם לא הביאה את הארבע מחיצות, היא הביאה גדר בחריץ, מסיבות אחרות, ואחרי זה היא עוסקת ברבי יהודה על השניים, כי פה יש שאלה, אבל על השלוש ועל ארבע אין בכלל שאלה.
אני שואל שאלה, הרי אם הגמרא מסבירה שכל הדוגמאות האלה הובאו כדי להוציא מרבי יהודה, כן? זה מה שכתוב, וזוהי רשות היחיד גמורה, נכון? כדי להוציא מרבי יהודה. זאת אומרת, המטרה שלך זה ללמד אותי ששתי דפנות היא לא רשות היחיד, נכון? זה המטרה. איזה דוגמאות הבאת כדי ללמד אותי את זה? דווקא דוגמאות של חריץ וטל שיש להם ארבע דפנות. הרי אם, ולהפך אני אומר, לפי שיטות שהן לא הרמב״ם, השיטות שאומרות שגם שלוש דפנות זה רשות היחיד, אז הייתי מצפה שזה מה שיובא בברייתא. כי זה בדיוק הדרך ללמד אותי שצריך שלוש ושתיים, זה לא רשות היחיד. אבל חריץ וטל לא מלמד אותי את זה, כי חריץ וטל זה שניהם מבנים עם ארבע דפנות. אז שם הייתי חושב, שתיים זה ודאי לא, אבל אפילו שלוש זה לא.
אבל יכול להיות שהביאו את החריץ והטל מסיבות אחרות?
חידוש מסוג אחר, לא חידוש מסוג מספר הדפנות.
אני רואה פה מסבירה שהביאו כדי ללמד נגד רבי יהודה.
אז אולי בגלל זה הגמרא אמרה, הוסיפה את המילה גמורה.
רגע, את הגמורה עוד מעט אנחנו נראה.
לא, אבל זה השובה.
יכול להיות, עוד מעט אנחנו נראה. אז אני אומר, לפי הפני יהושע, זה מתחדד יותר. לפי הרמב״ם, אין, הכל נשאר בסדר. למה?
הוא דיבר על
הרמב״ם, באמת לא הביאו את הדוגמה של שטח שמגודר, בגלל שהוא פשוט. והרי להביא שטח מגודר על ידי שלוש דפנות, אי אפשר, כי זה לא רשות היחיד, לפי הרמב״ם. אז לכן אין שאלה, למה לא הביאו שטח מגודר, בשביל להוציא מדעת רבי יהודה. לפי הרמב״ם זה ברור. לפי הראשונים האחרים זה לא ברור. שיביאו שטח מגודר עם שלוש דפנות, א', יש בזה חידוש, זה לא דבר שהוא פשיטה, כי עובדה שמספיק שלוש ולא צריך ארבע, ב', זאת הדוגמה הכי טובה ללמד אותי שבאים להוציא מרבי יהודה, ששתיים זה לא טוב. הנה, תביא לי דוגמה של שלוש ותגיד לי שלוש זה כן טוב, שתיים לא, אל תביא דוגמאות של ארבע. מצד שני, אני מצד שני, אבל עדיין, גם לפי הרמב״ם צריך להבין, אם באמת לפי הרמב״ם ארבע דפנות זה טוב, רק ארבע דפנות זה טוב, אז מה פירוש להוציא מרבי יהודה? זה גם להוציא מהתפיסות של שלוש זה טוב. זה בכל
מקרה. רבי יהודה היה צריך, לא היה צריך להביא את רבי, לפי הרמב״ם, רבי יהודה לא היה צריך להביא את המקרא, את הדוגמה של השני בתים, היה צריך נגיד להביא שלוש מחיצות, ואז לשאול על זה את השאלה.
בדיוק, על זה היה צריך להתווכח. כי הרי הוויכוח האמיתי הוא על זה, בשתיים זה קל וחומר. אוקיי? יכול להיות שצריך להגיד ככה. אם אנחנו מדברים בתוך רשות הרב, נגיד, אם היה לנו שלוש דפנות ולחי, לפי הרמב״ם זה רשות היחיד, נכון? עכשיו, אם זה ברשות הרבים, אז יש פה בעיה נוספת, כי לחיים לא יכולות לעבוד ברשות הרבים. ואז יכול להיות, אני אומר אולי, בלשון אפשר, יכול להיות שצריך לקרוא את, 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 את הברייתא ככה. יש לי בעצם שתי בתים משני צידי רשות הרבים. במצב כזה, השטח הבסיסי בפנים הוא רשות הרבים, לא מקום פטור. במצב כזה, אם היית שם לחי אחת, זאת אומרת דופן אחת ולחי אחת, אולי גם הרמב״ם היה מסכים שזה היה הופך להיות אולי לא רשות היחיד, אבל קרמלית, או משהו באמצע. מיד הרבנן היה עדיין איזשהו דין.
אם אני שמה דופן, אני הופך את זה לשלוש ולחי.
מה?
אם אני שמה דופן...
אם את שמה דופן. אבל זה מה שרחמים...
שלוש ולחי.
אבל זה מה שרחמים אומרים, אבל אתה לא שם דופן, את שם שני לחיי. שני לחיים.
אבל זה נמצא בתוך רשות הרבים, אבל אי אפשר בתוך... איך זה מסתדר לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם...
אם יצא לי שלוש דקות
ולחי, זה בסדר? אני עכשיו מציע הצעה כדי ליישב את הקשיים האלה. ומה שאני אומר זה ככה. באופן עקרוני, שתי לחיים לא יכולות לעבוד. עכשיו, יכול להיות שגם ברשות הרבים, אם הייתה פה לחי אחת ושלוש דפנות, זה היה עושה את העבודה, זה היה עושה...
רגע.
זה היה עושה את העבודה, לא במובן שהשטח היה הופך לרשות היחיד, אלא הוא כבר היה מפסיק להיות רשות הרבים. כן, נגיד, משהו כזה. ואז מה שקורה זה ככה, רבי יהודה בא ואומר, שתי דפנות ושתי לחיים יכול לעבוד, כי זה כמו שלוש ולחי ברשות הרבים. אומרים לו חכמים, שלוש ולחי ברשות הרבים אולי היה יכול לפתור את הבעיה דאורייתאית, אבל שתיים ושתי לחיים לא יכול לעשות את זה. כי אין שתי לחיים, וזה מה שנקרא, אין, אולי זה גם מסביר את הבכך, אין מערבים רשות הרבים בכך, הכוונה בשתי לחיים, אחת אולי כן, אבל לא בשתיים, בסדר? ואז בעצם יוצא ככה, הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבנן, הוא רק במקום שהוא רשות הרבים, במקום שהוא רשות הרבים, במקום שהוא רשות הרבים, אז אני באמת יכול לומר, שרבי יהודה שטוען שאפשר לפתור את הבעיה עם שתי לחיים, באים רבנן ואומרים לו, אי אפשר לעשות את זה. עכשיו, כשהגמרה שלנו מביאה את הדוגמאות שבאות להוציא מדעת רבי יהודה, הרי הגדר והחריץ הם נמצאים כנראה ברשות הרבים. כי הרי אתה בא להוציא מרבי יהודה. אז אתה מראה לי שברשות הרבים צריך ארבע דפנות, כי ברשות הרבים באמת צריך ארבע דפנות. מה קורה בשלוש וטפח? בשלוש וטפח יכול להיות שזה יפתור את הבעיה דאורייתא וישאיר בעיה דרבננית. אולי. ולכן בעצם הדוגמאות שהובאו לא הביאו דוגמה של שלוש דפנות. שלוש דפנות אם זה לא היה ברשות הרבים אולי זה מה שהיו מביאים. ברשות הרבים זה לא היה עוזר. אבל כמובן זה, זה, זה דורש כל מיני הנחות. האם, מה קורה לרשות הרבים כשאני שם לחיי? לפי הרמב״ם שלוש... דפנות ולחי ברשות הרבים, מה הסטטוס שלה? לא יודע. אני לא יודע.
אבל זה קצת קשה להגיד את זה, כי לכאורה זה נראה שהגמרה היא לא עוסקת פה בדאורייתא, היא עוסקת פה בתכלס בדרבנן. כי השאלה היא, הוא אומר רבי יהודה שמותר לטלטל בפנים, נכון? כן. הוא נושא ונותן בפנים. זאת אומרת, הם פה תכלס אומרים מדרבנן, לא כתוב פה חייב, פטור, הם לא עוסקים בשאלה הזאת של דאורייתא. זה ברור שהם עוסקים בסופו של דבר בשאלה של דרבנן.
למה? לא הבנתי למה.
בגלל שאז אולי, לא היו, רבי יהודה לא היה אומר שמותר לטלטל שם.
לא, ודאי שכן, רבי יהודה אומר שמותר, וחכמים אומרים שזה איסור דאורייתא.
אבל חכמים, אם אתה הולך לפי השיטה של שלוש ולחי, גם כשזה ברשות הרבים, זה הופך את זה למקום פטור, אז עדיין היה אסור לטלטל שם.
נו, אוקיי.
כאילו, אני חושבת שצריך ללכת עם זה, אם השיטה הזאת צריך שיטה עד הסוף, האם הדיון פה הוא מדאורייתא או מדרבנן.
אז אני אומר, בואו, אתם יודעות, בואו נקרא רגע את הקטע הבא בגמרא. כי הקטע הבא בגמרא שולל את האפשרות שמדובר בדיון דרבנן, לכאורה. מה אומר קטע הבא בגמרא? ומה עיקרו לה גמורה? מהו דתימה כפליגי רבנן עלי דרבי יהודה דלא עבר רשות היחיד? הנעמילה לטלטל, אבל לזרוק מודולי. כמה השמלן? למה כתוב רשות היחיד גמורה? זאת אומרת הגמרה, כי לולא היה כתוב גמורה, הייתי חושב שכל הוויכוח בין רבנן לבין רבי יהודה הוא במישור דרבנן. גם רבנן מסכימים שזה בעצם רשות היחיד, רק הם טוענים שיש איסור דרבנן לטלטל בה בכל זאת. באים להגיד, לא, רבנן אומרים שזה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. זה רשות היחיד גמורה, ורבנן אומרים שזה לא רשות היחיד בכלל. רבנן.
לא, רבי יהודה אומר שהיא גמורה, ורבנן אומרים שזה לא.
ורבנן אומרים שזה אסור מדאורייתא, לא מדרבנן. ולכן הביאו את המקרים של ארבע דפנות, החריץ והטל, כדי להגיד לי שזה בא להוציא מרבי יהודה, כי מה שהם רוצים להגיד, זה שאם יש לך שתי דפנות, זה בכלל לא רשות היחיד, לא שיש פה איזה בעיה דרבננית. לא, זה לא רשות היחיד, זה רשות הרבים. זה איסור
דאורייתא. אז למה כתוב גמורה? אז לא הבנתי למה כתוב
גמורה. אם לא היה כתוב גמורה, הייתי לומד, וזוהי רשות היחיד. מה הכוונה? אתה צודק רבי יהודה ששתי דפנות זה רשות היחיד, אבל זה לא פותר את הבעיה, עדיין יש איסור דרבנן לטלטל. מתי גם איסור דרבנן אין? כשיש ארבע דפנות. בחריץ ובטל. או ארבע דפנות מסביב, לא יש שם מחיצות גדורות. אוקיי? ככה הייתי חושב. אבל הברייתא אומרת, זוהי רשות היחיד גמורה. מה זאת אומרת, זוהי רשות היחיד גמורה? באים להגיד שבעצם רק ארבע דפנות זה רשות היחיד. פחות מארבע דפנות זה לא רשות היחיד בכלל, לא שיש איסור דרבנן למרות שזה רשות היחיד.
אז למה צריך את המילה גמורה?
תלמד אותי את זה.
אין לא באמצע, זה או שיש או שאין, ואין על זה מחלוקת.
אם לא היה כתוב גמורה, אז הייתי אומר כל הוויכוח בין רבנן לבין רבי יהודה הוא רק במשור דרבנן, גם הם מסכימים ששתי דפנות זה רשות היחיד. והגמרה באה לומר נכון, אבל יש איסור דרבנן, אם יש ארבע דפנות אז אין איסור דרבנן, אז זה רשות היחיד. ככה הייתי חושב אם לא היה כתוב את המילה גמורה. המילה גמורה באה לומר, לא, לא, אנחנו מדברים פה ממש על עיקר דין רשות היחיד, לא על בעד הרבננית. בלי ארבע דפנות זה לא רשות היחיד בכלל. לא שזה רשות היחיד, רק יש איסור דרבנן לטלטל בתוכה. עכשיו, זה כמובן מעורר את הקושי שמעלים פה הראשונים, תוספות והרש, בהפניתי אתכן לראשונים האלה, שהם שואלים, הרי זה, מבחינת הלשון זה עובד הפוך. זוהי רשות היחיד גמורה, הכוונה, הדוגמאות עם הארבע דפנות זה רשות היחיד גמורה. משמע שפחות מזה, זה רשות היחיד, רק לא גמורה. נכון? אז זה בעצם בדיוק אומר את מה שהגמרא רצתה לשלול. נכון? הרי הגמרא רצתה לשלול את האפשרות שלפי רבנן שתי דפנות זה גם רשות היחיד, רק לא גמורה, כי יש איסור דרבנן לטלטל בה. היא רצתה להגיד, להראות לנו, שלפי רבנן זה ממש לא רשות היחיד, מדאורייתא. אבל לכאורה, המילה גמורה זה הדיוק הפוך. הדוגמאות שמובאות בברייתא עם ארבע דפנות, זו רשות היחיד גמורה. זאת אומרת, לגמרי, אין שום חשש ושום כלום. מה שאין בו ארבע דפנות, שתיים או שלוש או משהו כזה, מה שרבי יהודה אומר, זה רשות היחיד, לא גמורה. מה זאת אומרת? זה רשות היחיד מעיקר הדין, אבל מדרבנן עדיין אוסרים לטלטל. זה לא לגמרי רשות היחיד. זה פשט הלשון. ולכן אומר התוספות, אז הגמרא כותבת הפוך. הדיוק מהגמורה הוא דיוק לא נכון.
אני לא, אני הבנתי את התוספות ואת כל השאר, אני רק לא הבנתי מה, את הגמרא עצמה. מה אם, אני לא הצלחתי להבין אותך כשאמרת שמה הכוונה למילה גמורה.
אז אני אסביר שוב. אבל בלי להרבב את הקושי של תוספות של הראשונים, כי זה בדיוק
הכל. בלי תוספות הראשונים, אותם בפני יהושע אני הבנתי, אותו לא, לא, את הגמרא עצמה לא הבנתי.
אז אני אסביר. הגמרא אמרה, זוהי רשות היחיד גמורה, הברייתא אמרה. מה פירוש? אז היא אומרת ככה, אם לא היה כתוב זוהי רשות היחיד גמורה, היה כתוב רק זוהי רשות היחיד. אבל לא גמורה. מה הייתי מבין? הייתי מבין שרבנן ורבי יהודה חולקים רק במישור דרבנני, לא במישור דאורייתא. רבנן מסכימים ששתי דפנות זה רשות היחיד גם. רק היא לא גמורה. ורשות היחיד עם ארבע דפנות זה רשות היחיד גמורה. בסדר? כך הייתי מבין. אבל כתוב, וזוהי רשות היחיד גמורה. משמע שהוויכוח בין רבנן לבין רבי יהודה, הוא עצם היותה רשות היחיד. לא האם היא רשות גמורה או לא. זה הגמרה. עוד פעם, קשה להסביר את זה, כי התוספות והרשב"א בעצמם מאירים את ההערה שאומרת, זה לא נכון, לא זה הדיוק שיוצא מהגמרה. הלשון של הגמרה אומרת הפוך. זוהי רשות היחיד גמורה, הכוונה, הדוגמאות עם הארבע מחיצות שמובאות בברייתא, זאת רשות היחיד גמורה. משמע שפחות מארבע דפנות, זה רשות היחיד, רק לא גמורה. אז זה דווקא כן אומר שהמחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה היא במישור הדרבנני. אוקיי? עכשיו, מה שאני רוצה לטעון, יכול להיות זו הטענה הבאה. הגמרא הביאה, הרי הברייתא הביאה בהתחלה דוגמה של, שתי דוגמאות של ארבע דפנות. ועל זה היא אמרה, וזוהי רשות היחיד גמורה. מה זה, למה, שאלנו קודם, למה היא הביאה ארבע ולא שלוש, כדי להוציא מרבי יהודה של שתיים? בדיוק בגלל זה. ארבע דפנות זה רשות היחיד גמורה. שלוש דפנות זה רשות היחיד, אבל לא גמורה. ושתי דפנות זה לא רשות היחיד בכלל, זה רשות הרבים. ואז אפשר לקרוא את הברייתא פשוט, זה מיישב את כל מה שאמרתי קודם. כי קודם שאלתי, למה הברייתא מביאה דוגמאות של ארבע דפנות, כדי להראות ששתיים זה לא רשות היחיד. הרבה יותר הגיוני שתביא דוגמה של שלוש דפנות. לחילופין, אם ארבע דפנות זה רשות היחיד, אז גם שלוש דפנות זה לא רשות היחיד, לא רק שתיים, גם שלוש לא. מה שאני אומר עכשיו זה בדיוק הנקודה. הברייתא הביאה דוגמאות שהן רשות היחיד גמורה, וזה רק בארבע דפנות. אגב, זה גם לפי שאר הראשונים, לא רק לפי הרמב״ם. רק ארבע דפנות זה רשות היחיד גמורה. שלוש דפנות, כמו במבוי, זה גם רשות היחיד מדאורייתא. אבל היא לא גמורה, היא צריכה תיקון. אוקיי?
תודה.
יעל, איך קראנו בתוספות? יעל,
תודה, שהיא
צריכה
תיקון.
לא, לא, אחד אחת, יעל?
אמרתי, זה מה שקראנו בתוספות קודם, רשות יחיד קצת?
מה, איפה קראנו בתוספות?
בתוספות היה כתוב.
כן.
לא הבנתי, איזה תוספות?
עמי קרי לגמורה.
מה?
עמי קרי לגמורה. אז אחת אנחנו נמשיך, אבל היא רשות היחיד קצת.
אה, רגע, עוד לא קראנו את התוספות הזה. אה, קראתם בסדר. מה שקראתם בסדר, עוד קראתם את התוספות. רגע, שנייה, אני אגיע עוד רגע.
אני רוצה להגיד משהו אחר.
נו, מה?
זה שאמרת, הדיוק של גמורה, אז יש אחרת שהיא לא גמורה לגמרי, והיא צריכה תיקון.
נכון?
ואז הם חושבים ששתיים לא יכולה לקבל תיקון.
נכון? זה מה שאני אומר. ואז הם יושבת כל הקשיים. שאלתי הרי, למה הביאו דוגמה של ארבע כדי להוציא מרבי יהודה? להוציא מרבי יהודה צריך דוגמה של שלוש. לחילופין, אם הביאו ארבע, משמע שגם שלוש זו רשות היחיד, כמו הרמב״ם, לא רק שתיים.
רגע, רגע,
אני לא חושב. מה שכתוב פה זה זו רשות
היחיד. מה שלא גמורה, חשבתי שזה, היא מדורה.
לא הבנתי.
לא, לא.
מה? לא הבנתי, עוד פעם?
אני חשבתי, מה שרב קודם אמר, שהיא לא ממש גמורה, רשות היחיד, אבל לא גמורה, זאת אומרת, היא דרבנן, לא רשות היחיד, אבל דורה את הכן.
נכון.
נכון? סבבה.
ואז אני אומר ככה, הארבע דפנות הביאו כי זאת רשות היחיד גמורה. בשלוש דפנות זה אולי רשות היחיד, לפי הראשונים, זה אולי רשות היחיד, אבל לא גמורה. ייסוד הרבנן עדיין יש, לכן לפי הראשונים למבוי צריך להוסיף לחי לתקן אותו. נכון שמעיקר הדין זה רשות היחיד, אבל זאת רשות היחיד לא גמורה, וכל זה בא להוציא מרבי יהודה שמדבר על שתי דפנות ששם זה לא רשות היחיד בכלל, ואז לכן לא מועיל לתקן את זה עם לחיים. אוקיי? ואז באמת כך אפשר לקרוא את זה לפי שאר הראשונים, כי שאר הראשונים אומרים שגם שלוש דפנות זה רשות היחיד מדאורייתא. לפי הרמב״ם אי אפשר להגיד את זה, נכון? כי לפי הרמב״ם שלוש דפנות זה גם רשות היחיד בעצם מדאורייתא. אז זה לא רשות היחיד מדאורייתא. אי אפשר להגיד ששלוש דפנות זה רשות היחיד אבל לא גמורה. לפי הרמב״ם שלוש דפנות זה לא רשות היחיד בכלל. נכון? ואז לפי הרמב״ם יכול להיות שמה שצריך לומר זה למקם את כל זה ברשות הרבים. ולהגיד, ברשות הרבים עצמה יכול להיות ששתי דפנות שתי דפנות ושתי לחיים, כמו שרבי יהודה אומר, באופן תיאורטי זה היה יכול להיות רשות היחיד, כי יש פה ארבע דפנות, רק לא גמורה. כשזה ממוקם ברשות הרבים, זה לא יכול לעשות את העבודה. וזה מה שרבנן אומרים לרבי יהודה. אם הייתי שם שתי דפנות ושתי לחיים במקום פטור, אז יכול להיות שזה הופך לרשות היחיד גם לפי החכמים. אבל חכמים מתווכחים רבי יהודה, מה קורה כשכל זה נעשה ברשות הרבים? זה מה שהם אומרים לו, הרי אין מערבין רשות הרבים בכך.
הרב.
רשות הרבים דבר כזה לא מועיל.
הרב. למה אנחנו לא נוכל לפי רמב״ם להגיד שהוא גם יחשוב שדרבנן זה יעבוד, אפילו שני לחיים, אבל זה לא גמורה, בגלל שפסקו שככה לא, דרבנן, אבל דורייתא אולי זה כן יהיה גם ברשות הרבים? רשות היחיד.
מה, ומה שאומרים לו, אין מערבין רשות הרבים בכך, הכוונה שזה איסור דרבנן רק?
כן. במקביל למה שאנחנו הסברנו דעת האחר. כמו שרב הסביר עכשיו את הלא גמורה, בגלל שתיאורטית מבחינת רמב״ם.
כיוון שיש פה ארבע מחיצות, אז רשות היחיד זה כן רשות היחיד לפי הרמב״ם, רק יש איסור דרבנן. יכול להיות שזה גם אופציה. לא חשבתי על זה. יכול להיות שזה גם אופציה. שכל מה שלא מועיל שתי לחיים ברשות הרבים, זה רק דין דרבנן. לא דין דאורייתא. אוקיי. בכל מקרה, בראשונים פה, הם באמת, כשהם שואלים את השאלה הזאת, אז יש את הרש"י, כן, תוספות אומר, תראו את הלשון של תוספות, הוא אומר, ריד, הלשון גמורה, עד רבה, איפכה מסתברה, זוהי רשות היחיד גמורה, אבל זו אינה רשות הרבים יחיד גמורה, אלא היא רשות היחיד קצת. ורש"י ישבה בדוחק. זאת אומרת, כן, זו הקושייה שלו, והוא נשאר בצריך עיון תוספות. אוקיי? הרשב"א פה, רגע, לא פה, הרשב"א הבא, במה עיקר אל הגמורה? עיקר למידק, עד רבה, מדקתני גמורה, משמע, בזוהי גמורה, ויש לך אחרת שאינה גמורה, אלא וקצת כרשות היחיד. ונראה שלפיכך פרש רש"י ז"ל, זוהי שנגמר מניין מחיצות שלה מכל צד. פירוש לפירושו, דגמורה לא קאי הרשות, אלא המחיצות. כלומר, זוהי רשות היחיד שנגמרו מחיצות שלה. הרשות אחרת שאינה גמורה במחיצות, שאין לה אלא שתי מחיצות, כגון העיד הרב יהודה, אינה רשות היחיד כלל, ואפילו להתחייב הזורק מרשות הרבים לתוכה. זאת אומרת, הוא בעצם טוען, הרי הרשב"א הוא הולך בשיטת הראשונים נגד הרמב"ם. מבחינתו גם שלוש מחיצות או שתיים ולחי, זה גם רשות היחיד. אוקיי? אז מה הוא בעצם אומר? זוהי רשות היחיד גמורה, הכוונה, זאת רשות היחיד שנגמרו כל מחיצותיה, שיש לה ארבע מחיצות. זאת רשות היחיד גמורה. רשות היחיד של שלוש מחיצות היא גם רשות היחיד. הרשות היחיד לא גמורה. אותה סיבה, ברשות הרבים עם שתי לחיים אי אפשר לתקן את זה. כי שתי מחיצות ולחי זה לא רשות הרבים, לא רשות היחיד גמורה. ממילא הלחי הרביעית לא יכולה לתקן את זה.
לא, אומר שעם שתי מחיצות אינה רשות היחיד כלל.
נכון. ואז מה? אז אם תוסיף לזה לחי, האם תוסיף לזה לחי זה כן רשות היחיד לפי הרשב"א. כי שתי מחיצות ולחי זה כמו שלוש. אבל כיוון ששתי מחיצות לבד, זה לא רשות היחיד כלל, השתי מחיצות ולחי, זה לכל היותר רשות היחיד לא גמורה. ממילא, אם תוסיף עכשיו עוד לחי, זה לא יעזור, כי ברשות הרבים, לפחות ברשות הרבים, להוסיף עוד לחי, זה לא יעזור. אם יש לך מבוי של שלוש מחיצות, אפשר להוסיף לו לחי בדופן הרביעית. אבל אם יש לך שתי מחיצות ולחי, אי אפשר להוסיף לחי בדופן הרביעית. בסדר? גם לפי הראשונים שאומרים ששתי מחיצות ולחי זה רשות היחיד. אבל זה עדיין רשות היחיד כזאת שמבחינת דרבננית, אנחנו לא נאפשר להוסיף עוד לחי ולפתור את כל הבעיות. כי יש פה, יוצא שיש פה מבנה עם שתי מחיצות שהן לחיים. בסדר?
ואם עושים את אותו מבנה במקום פתור?
זה מה שאני לא, אני מתלבט, אני לא יודע. השאלה אם הוא אומר את זה רק על רשות הרבים בגלל שזה ברשות הרבים, או שהוא אומר את זה על כל מבנה עם שתי לחיים. לא יעזור מבנה עם שתי לחיים. כי בפשטות אני חושב ש... אני חושב שבאופן הפשוט, כשאת נמצאת במקום פטור, ואת שמה שם שתי דפנות ולחי. אם לחי הוא משום מחיצה, אז יש לך שלוש דפנות.
נכון.
השלוש דפנות האלה הם בעצם רשות היחיד.
נכון.
אז למה צריך עכשיו עוד לחי?
היא לפחות לא גורעת, אם היא לא מועילה.
בדיוק, לכן אני אומר, אז לא צריך עוד לחי, לא שלא תועיל עוד לחי, לא צריך. מה שקורה במבוי, זה נכון שיש לו שלוש מחיצות, אבל יש רבים שעוברים שם ומשתמשים בו ובעלים עליו. ולכן למרות שזה רשות היחיד לפי הרשב"א וסיעתו והטור וכולי, עדיין מדרבנן דורשים להוסיף עוד לחי רביעית.
נכנס פה
קריטריון נוער. זה המקום שהוא לא בבעלות של רבים. היה פה שלוש דפנות שהיא בבעלות של אדם אחד. אז ודאי שזה הרשות היחיד גמורה, ולא צריך להוסיף לחי ולא כלום. בסדר? זאת אומרת, סתם רשות היחיד שיש בה שלוש דפנות, או שתיים ולחי, זה מספיק של עצמו, לא צריך להוסיף לחי רביעית. לחי רביעית צריך להוסיף או ברשות הרבים, במבנה כמו רבי יהודה, שצריך פה שתי לחיים ושתי מחיצות, זה אומרים רבנן זה לא מועיל, או במבוי, שבו השלוש דפנות הן שלוש שלמות, לא אחת מהן היא לא לחי, זה שלוש דפנות שלמות. אבל כיוון שהמבוי הוא שייך לרבים ונמצא בשימוש הרבים, אז מדרבנן דרשו שתוסיף עוד לחי לפני שיתאימו לך לטלטל בתוכו. אבל זה רק פתולוגיה של מבוי, בגלל שהוא בבעלות של רבים.
אבל ההשתלטות הזו של היחיד על ידי שני לחיים, הרשות הרבים, זה נראה לי...
בסדר, זה השאלה, האם באמת שתי לחיים לא מועיל בכלל, או שדווקא בגלל זה רשות הרבים, חכמים אומרים ששתי לחיים לא יועיל.
למה בכלל לפי רבי יהודה, השני בתים זה רשות היחיד? מאיפה הוא מביא את זה? הרי רשות הרבים עוברת שם באמצע.
אז מה?
למה בכלל הוא
סוגר?
הוא טוען ששתי דפנות, או כמין גם, או זו מול זו, בעצם תוחמות שטח. ברגע שהשטח הוא תחום, אז הוא כבר שטח בפני עצמו. הרי אם הייתי שם שם ארבע מחיצות, היית מסכימה זה רשות היחיד, נכון? עכשיו תחשבי שבעצם יש פה ארבע מחיצות. מבחינת ההיכר, אנחנו, אם הייתי אומר לך להשלים את, את הגבולות של השטח התחום, זה חד ערכי, את תדעי איפה להשלים את זה, נכון? מקצה של דופן אחת לקצה של דופן אחת, מהקצה השני לקצה השני. אין דופן בפועל, אבל זה מגדיר היטב את השטח מארבעה צדדים. לפי רבי יהודה מספיקה הגדרה של השטח, לא צריך אטימה של השטח. אם יש שטח שהוא מוגדר כשטח ספציפי, זה מספיק בשביל להפוך אותו לרשות היחיד. המטרה של המחיצות זה לא לעצור את האנשים, במילים אחרות, אלא זה לסמן חד ערכית את השטח.
ולאפשר לי להשתמש בו כרשות היחיד.
אני יכול להגיד לאנשים, כמו עד כאן תגיע הרשות שלי, עד כאן ועד כאן, ולכל אחד זה ברור. לא שזה יעצור פיזית את העוברים שם. זה כמו, תחשבו על תשובת הפתח או לחי, זה הרי הכל סימונים. הקורה שאת שמה למעלה, היא תעצור את האנשים? היא גם לא תעצור את האנשים, יכולים לעבור מתחתיה. אבל זה מסמן. אז אומר רבי יהודה, בשביל לסמן לא צריך את הקורה. שימי שתי דפנות אחת מול השנייה, זה מסמן שטח חד ערכי. השטח מסומן. אז מבחינתו גם זה רשות היחיד. רק מדאורייתא, מדרבנן, אומרים לך תשים עוד שתי לחיים. בסדר? אני עובר לחלק של רשות הרבים, כי אני רוצה עוד לגמור גם את זה היום. אז לגבי רשות הרבים יש מהלך שהוא נראה מקביל לגמרי למה שקורה ברשות היחיד. אומרת הגמרא, ואיזו היא רשות הרבים? מילה מיותרת השתרבבה פה. ואיזו היא רשות הרבים? סרטיה ופלטיה גדולה ומבואות המפולשים, זוהי רשות הרבים גמורה, ואין מוציאים מרשות היחיד זו לרשות הרבים, מכניסים מרשות הרבים זו לרשות היחיד, ומוציאים מכניס בשוגג חייב חטאת, מזיד אמנוש כרת ונזקל. זה חלק מהברייתא. זה ההגדרה של רשות הרבים בברייתא. סרטיה ופלטיה, כן, זה דרכים בין ערים או שווקים או רחוב גדול בתוך העיר, ומבואות המפולשים, דיברנו על זה, זה בעצם המבנה של, כמו המבנה של רבי יהודה. מבואות המפולשים, נכון? זה ממש המבנה של רבי יהודה, יש פה שני פנות, ובשני הצדדים זה הולך לרשות הרבים. אוקיי? עכשיו, הגמרא בהמשך אומרת כך, אמר מר, זוהי רשות הרבים, למאות אימי. מה זה בא למעט? שוב, כמו ששאלנו למעלה, למאותי אידך דרבי יהודה. יש עוד מחלוקת של רבי יהודה וחכמים. אתנן, רבי יהודה אומר, אם הייתה דרך רשות הרבים הפסקתן, יסלקן על הצדדים, וחכמים אומרים, אינו צריך.
זאת אומרת, לפי רבי יהודה, אם עוברים שם הרבים, זה יבטל את היכולת להיות רשות.
אנחנו מדברים בעצם, כמו שכתבתי לכם בדף, או על פסי ביראות, כן, או על ה... על הזוויות האלה שאנחנו שמים ברשות הרבים, כדי להגדיר את השטח שתחום על ידי הזוויות האלה כרשות היחיד. ושוב פעם אתם רואות אגב, שמספיק סימון, לא צריך עטימה. ארבעה פסים כאלה זה רק סימון, הרי בין הפסים יש מרווח, אנשים יכולים לעבור. אבל אם זה מסומן היטב, מבחינתנו זה מספיק. לכן זה אומר שגם רבי יהודה הוא לא מופרך כל כך, אוקיי? בכל מקרה, אז הגמרא אומרת, מה קורה כאשר יש דרך לגבי עולי רגלים, אז מה שקורה, יש שם בור של, שהוא נחשב רשות היחיד, אם תשאב מים מהבור לרשות הרבים, הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים. אז מה אומרים? תשים פסים מסביב, השטח שקלו בפסים הוא רשות היחיד, ואז מותר לך להוציא מים אליו. עכשיו נכון שלכתחילה אומרים לך לא לעשות את זה, כי זה בכל זאת זה כמו מבוי כזה, רבים עוברים שם, מדאורייתא זה בסדר, מדרבנן לא, לעולי רגלים התירו. בגלל הצורך של העולי רגלים, ביטלו את האיסור דרבנן הזה. אז התירו רק לצורך עולי רגלים, אבל כמובן זה רק בגלל שכל הבעיה היא דרבננית. מדאורייתא זה רשות היחיד לגמרי והכל בסדר. עכשיו השאלה שעולה כאן, זה מה קורה כאשר עוברת איזושהי דרך של רבים, ועוברת בין שני פסים פה, ואחרי זה חוצה עוד שני פסים. לא משנה, אם היא מתעכלת, אז שתי דפנות... כמין גם, אם היא הולכת ישר, אז שתי דפנות אחת מול השנייה, אבל היא חוצה את הדפנות האלה. אז אומר רבי יהודה, זה מבטל את שם רשות היחיד מהמקום.
כאילו הוא סותר את עצמו.
נכון. לא יודע אם הוא סותר את עצמו, זה מבטל, כן, זה מבטל את עצמו.
לכאורה.
כן. וחכמים אומרים לו, אין לנו בעיה עם זה. אוקיי?
וגם הם סותרים את עצמם.
לכאורה יש פה סתירה בין רבי יהודה ובין חכמים יש סתירה בין הברייתא הזאת, בין המשנה הזאת לבין המשנה...
רבי יהודה
ורבי יהודה וחכמים. אז באמת הגמרא בעירובין כבר שואלת את הסתירה הזאת. מה?
אולי רבי יהודה רוצה נקודת התחלה של שתי מחיצות.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
כלומר, במקום הרשות הרבים, ואני צריכה לשים פסי בירועים, אז בירועות, אני לא יודעת, אבל אז אולי זה לא מספיק לרבי יהודה, כי הוא רוצה איזושהי נקודת התחלה, איזושהי מחיצה כלשהי שעליה להסתמך.
לא, אז הגמרא בעירובין אומרת במפורש את התירוץ, לא, לא צריך להעלות השערות. הגמרא בעירובין הרי שואלת, סתירה ברבי יהודה וסתירה ברבנן.
כן, בסדר.
מה אומרת שהסתירה? לפי רבי יהודה, בדוגמה הקודמת, שני בתים משני צידי רשות הרבים, זה נקרא רשות היחיד, נכון? לא מפריע לו שיש דרך של רבים בין שתי הדפנות האלה. ופה פתאום זה כן מפריע לו. מה התירוץ?
שם יש מחיצות כאן,
אצלנו. שם שתי מחיצות הן מחיצות שלמות. או שתי המחיצות שלא נחצות על ידי הרבים, גם הן לא מחיצות שלמות. זה לא מספיק לפי רבי יהודה. אתם רואות עוד פעם שהדיון פה הוא בשאלה עד כמה הסימון צריך להיות חד משמעי. זה ברור שזה לא חסום בפני הרבים פיזית, ועדיין צריך איזושהי רמת סימון משמעותית. בסדר? זה תירוץ לרבי יהודה. ולפי רבנן, למה פה זה כן מפריע להם? למה פה זה...
יש ארבע מחיצות ושם יש רק שתיים.
שם יש רק שתי מחיצות ופה יש ארבע, כי הרי פה מדובר על פסים שיש להם עמה לכל אחד מהצדדים, זה זווית. אז יש בעצם ארבע מחיצות. במקרה שיש ארבע מחיצות לא מפריע לרבנן.
יש עוד סיבה, כי אצלנו זה רק להיקרה ושם זה למחיצה.
עוד פעם?
אצלנו הלכי והלכי זה רק להיקרה ובערובים
זה... כן, אבל עוד לפני הלכי.
ולערובים...
בעצם במקרה של שני הבתים עוד לפני הלכי. זה רשות הרבים, לפי רבנן. נכון? עכשיו פה, זה לא רשות הרבים, לא מפריע לרבנן שהדרך עוברת באמצע, למה לא? כי פה יש ארבע, פה יש שם שתיים.
אז אני אומרת, אבל, כי לחכמים, אצלנו זה בסוגיה, הלכי
והלכי
זה רק
להכרה, לא קשור לזה, אני שוב חוזר.
למה? ובעירובין, הפסים, הם ממש כמחיצות, ושמאל, לא להכרה.
זה לא קשור אותי. כשאנחנו מדברים על המחלוקת הקודמת של רבי יהודה ורבנן, אנחנו מדברים מה הסטטוס של שטח שיש שני בתים משני צידיו, בלי לחיים וקורות. הרי שם מתחיל הדיון. לפי רבי יהודה זה עצמו רשות היחיד, בלי לחיים וקורות. ולפי רבנן זה לא רשות היחיד. עכשיו, כיוון שזה רשות הרבים, רבנן גם אומרים שלא יועיל לחי וקורה. אבל הדיון הוא בשאלה מה קורה בלי הלחי וקורה. ולכן אני עכשיו משווה את המחלוקות בלי לחי וקורה בציור שלנו.
אבל הרמב״ם מתאים פה לשיטת רבנן בעירובין.
מה זאת אומרת?
ארבע מחיצות.
לא, בסדר, כי ארבע מחיצות ודאי לכל הדעות צריך ארבע מחיצות ברשות הרבים. גם רבי יהודה אומר שצריך ארבע מחיצות, רק שהוא חושב ששתי לחיים עושות את העבודה גם. מדרבנן לפחות צריך שם ארבע מחיצות לכל הדעות, גם לרבי יהודה. אז מה שקורה פה בקיצור, אין סתירה בין רבי יהודה פה לרבי יהודה שם, ובין רבנן פה לרבנן שם, אוקיי? עכשיו אומרת הגמרא, אז בעצם אצלנו מה זה רשות הרבים גמורה? זה בא להגיד שאצלנו זה רשות הרבים גמורה, להוציא משם שזה לא רשות הרבים גמורה. בסדר? זה בא להוציא מדעת רבי יהודה.
לא, 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 רגע, לא הבנתי. להוציא ממה? כשאומרים רשות הרבים גמורה?
רבי יהודה אומר שאם... דרך רשות הרבים עוברת דרך הפסי ביראות, אז זה רשות הרבים. היא מבטלת מזה את שם רשות היחיד. הגמרא שלנו באה לומר שזה לא נכון.
אבל הגמרא עצמה לא מסבירה ככה את המילה גמורה על רשות הרבים.
למה? זה מה שהיא מסבירה. לא גמורה. זוהי רשות הרבים, בלי גמורה. מה באים להשמיע לי במילים זה רשות הרבים? זה בא להוציא את הרב יהודה.
כן, זה לא קשור למילה גמורה בכלל.
לא קשור. זוהי רשות הרבים. זה בא להוציא מדעת רבי יהודה. שמה שרבי יהודה אומר זה לא רשות הרבים. כי שם יש ארבע דפנות. בסדר? זוהי רשות הרבים גמורה, זה סרטיה ופלטיה ומבואות המפולשים. זה רשות הרבים, ולא מה שרבי יהודה אומר. עכשיו עוברים לגמורה.
כלומר, יש פה שני דיוקים. קודם כל, זו לרשות הרבים, ושנית, גמורה. כל אחד מלמד.
עכשיו הגמורה, אומרת הגמרא, ומה יקראו לגמורה? היידי דתנא ריש הגמורה, תנא נמי סיפא הגמורה. מה אומרת הגמרא?
סגנוני.
שבגלל שהשתמשו קודם...
קודם גמורה, אז גם השתמשו פה. עכשיו, זה מוזר. למה לא אמרו כמו למעלה? כי אם לא היו אומרים גמורה, אז הייתי חושב שמחלוקת רבי יהודה ורבנן לגבי הפסי ביראות, היא רק במשעות דרבנן ולא במשעות דאורייתא. בדיוק כמו שאמרו למעלה. למה פה לא אמרו את זה?
באמת רש"י חושב שיש הבדל וזה לא סתם משהו לשוני.
הבנתי?
רש"י חושב שזה לא רק דבר לשוני בגלל שסגנוני אלא יש בזה משמעות.
לא, הפוך. רש"י מזמין את זה בדיוק, תראו. בואו נקרא את רש"י. ומה היא גמורה? אומר רש"י, אחא ליכא למימר מהו דתימא כדלעיל. כאן אי אפשר להסביר את המילה גמורה באופן מהותי, כמו שעשו למעלה. מסבירים את זה רק סגנונית. למה אי אפשר להסביר את זה כמו למעלה? בעיקר עשייתן משום לטלטל בתוכו. וכאמרי רבנן אינו צריך, ברשות היחיד היא אפילו לטלטל. וכל שכן דה זורק לתוכם ברשות הרבים חייו. אומר רש"י, אצלנו ברור שהוויכוח הוא לא במישור דרבנן אלא במישור דאורייתא. אתה יודע, רבנן, כשהם אומרים אינו צריך, הם מתכוונים אינו צריך לגמרי, מותר לטלטל, זה רשות היחיד גמורה לגמרי. אין אופציה לפרש פה שזה רק מחלוקת במישור דרבנן. פה זה ברור מחלוקת במישור דאורייתא. ולכן את המילה גמורה אין דרך להסביר פה.
אז זה קצת מוזר, כי רש"י לא פרש תחת המילה גמורה בכלל בהתחלה.
הבנתי?
הרש"י לא עקבי, כי הוא בהתחלה פרש את המילה גמורה בכלל לא בעניין של מחלוקת הרבנן דאורייתא.
למה?
הוא פרש את המילה גמורה, שזה ארבע מחיצות גמורות.
לא הבנתי.
למה רש"י בהתחלה, כשהוא כותב מילה גמורה, הוא מפרש שגמורה זה קשור לארבע מחיצות גמורות. המילה גמורה מתייחסת לא לדינים, אלא למחיצות.
אבל עדיין, מה שכתוב, לא, רגע.
לא אמר לו לדינים.
זאת הערה טובה. בגמרה שם מה שהיה כתוב, רשות היחיד גמורה, הכוונה גמורה אפילו בדרבנן, זה נקרא גמורה. רק את צודקת שהראשונים התקשו שלכאורה הדיוק הוא דיוק הפוך, ואז רש"י כתב שם שנגמרו מחיצותיה. לא מילה גמורה. ההערה שלך הערה יפה, אני לא שמתי לב אליה. ברש"י פה רואים נגד הרשב"א שם. שהרשב"א שם כשהוא הסביר את רש"י לא צדק. אם הוא היה צודק, אז זה באמת, מה הקשר? גם המדובר שנגמרו כל מחיצותיה, פה אין אופציה להסביר ככה, רש"י לא היה צריך להאריך בלשונו פה בכלל, זה לא אופציה שעולה כאן. לכן ברור שרש"י מסביר שם גמורה, זה גמורה הלכתית, לא גמורה שנגמרו מחיצותיה. הערה נכונה, אני מקבל את זה. בסדר? זה לא הכרחי ברש"י שם, זה ככה רשב"א הבין. אוקיי, הלאה. עכשיו הגמרא אומרת, ולך שובנה ממדבר, למה לא הביאו בברייתא, גם את הדוגמה של מדבר, זה גם רשות הרבים. דעתניה, הרי שנינו בברייתא, איזו היא רשות הרבים, סרטיה ופלטיה גדולה ומבואות המפולשים, והמדבר. כן, שלוש הדוגמאות הראשונות מובאות אצלנו, אבל שם בברייתא מביאים גם עוד דוגמה, המדבר. למה אצלנו לא מובאת הדוגמה הזאת? הבאי, לא קשיה, כאן בזמן שישראל שוהים במדבר, כאן בזמן הזה. כשישראל היו במדבר, אז זה היה רשות הרבים, כי היו אנשים, והיום שהמדבר הוא שומם, אז זה לא רשות הרבים. בסדר?
אז רגע,
מה
המדבר היום? איך מגדירים אותו? איך מגדירים את המדבר היום?
מקום פטור.
מקום פטור, כרמלית.
אוקיי.
כרמלית. עכשיו, בעצם...
אבל אתם אומרים שבזמן שישראל היו במדבר, זה היה כרמלית.
לא הבנתי.
בתוספות הם אומרים שבזמן שישראל היו שרויים במדבר משמע קצת שאינה רשות הרבים.
לא, הפוך. תוספות אומר שצריך 600 אלף ואז זה רשות הרבים. בקיצור, מה שבעצם כתוב פה, מה יוצא למסקנה? שהמדבר כאשר נמצאים בו אנשים הוא רשות הרבים, כשלא נמצאים בו אנשים זה מקום פטור או כרמלי. נכון? זה המסקנה. עכשיו, אני אדבר...
אבל הוא מביא...
הרמב״ם כותב ככה, ארבע רשויות לשבת, רשות היחיד הרבים וכרמלית הוא מקום פטור. איזו רשות הרבים? מדברות ויערים ושווקות, שווקים ודרכים וכו'. מה שחשוב לי זה מדברות ויערים. מה רואים ברמב״ם?
שומעים את הקריטריון הזה.
לא רואים מה שיש להם. הוא לא כתוב מדבר כאשר שומעים פה הרבה אנשים. כבר מעירים על הרמה גיבלי של הכסף, שזה נגד הגמרא. בגמרא אצלנו כתוב שהמדבר הוא רשות הרבים רק כאשר שוהים שם אנשים. והרמב"ם מביא זה כפשוטו, סתם, בלי הסתייגות. אז המגיד משנה באמת נשאר בצריך עיון, וזה נגד הסוגיה, וכך גם המאירי, נשאר בצריך עיון. אבל הכסף משנה מסביר, לא, כתב הרב המגיד, וכולי, הוא דבר מטמיע, כתב הרב רבי אברהם בנו של רבנו, רבי אברהם בן הרמב"ם, שיש מפרשים, הוא הופך את הגמרא, בזמן שישראל חונים במדבר, והיו מחנותיהם סדורים, בו, היה לגבן כמו בקעה ושדה, וממה ידדם לו, ובזמן הזה שאין ישראל דרים בו, אלא כל מי שירצה הולך ועובר בתוכו, הוא רשות הרבים, וטעם עדי מסתברה הוא, הוא הופך את הגמרא, ומתי שישראל היו שם, אז זה דווקא לא היה רשות הרבים.
זה
היה תרמלי. למה? כי זה היה בעצם מקום מגורים, זה היה שכונת מגורים, זה לא היה מקום שבו אנשים עוברים, זה לא היה מדבר בכלל, זה היה ארץ מושבת.
אבל זה רק בתנאי שהם חנו, אבל אם הם לא חנו ורק הלכו...
בסדר, אז אני יודע, במקום שישראל חנו, אז זה לא היה רשות הרבים, בגלל שזה בעצם היה איזשהו סוג של שכונה. עכשיו, גם אם הם עוברים ממקום למקום, זה כבר אפשר לדון, לפלפל, אין לי דרך לדעת מה הקריטריון בדיוק. עקרונית, זה שכונת מגורים, רק אנשים משנים מדי פעם את המקום. אז באופן כללי לא רואים את זה כרשות הרבים.
אז למה את ירושלים כן רואים כרשות הרבים?
תודה. רשות הרבים אנשים עוברים שם בירושלים.
ולכן באמת... לא עברו אנשים?
בירושלים זה רק שדלתותיה פתוחות.
כן, אז אני מדברת.
אז אם זה סגור באמת, אז לא.
אז פשוט לא עברו שם?
כן, במדבר לא עוברים אנשים אלא מי שגר שם, אז הולך שם, בסדר, אבל זה לא מעבר.
אבל מצד שני, בני ישראל לא רק חנו במדבר, הם גם עברו שם.
זה מה ששאלו קודם, אז אמרתי, הם לא עברו, הם שינו את מקום המגורים.
אבל ליד
איפה שבנו בזה מיטה. אתה עובר דירה כל הזמן, אז עדיין...
למה אני שואלת לשוק בירושלים וחוזר?
דינמית.
רגע, אבל אנחנו לומדים מלאכת תוצאה ממדבר, כן?
מה? לא הבנתי?
כן. מהמשכן, לא מהמדבר.
מלאכת תוצאות הרבים, כבר יכול יש?
לא, אז אני אומר, לפי הכסף משנה צריך לומר, שהיום מדובר על המדבר שמחוץ למחנה שלהם. במחנה שלהם עצמו זה לא רשות הרבים.
זאת אומרת, איפה שהם, משכן למשל, זה לא היה רשות הרבים שהם מתאספים שם?
המשכן הוא מקום מסוים, אבל מסביב למחנה היה שטח שהוא מדבר נטו, בלי אנשים. במצב כזה יכול להיות שאפשר לראות בו גם לפי הרמב״ם רשות הרבים. אבל המדבר שבו האנשים נמצאים, השטח שבו הם נמצאים, הוא שכונת מגורים.
האם היום שהבדואים למשל נמצאים במדבר...
עוד פעם?
הבדואים שהם נמצאים במדבר, כלומר שהם מקבלים... זה רשות יחיד, נכון?
ואם יש מקום שבו באופן מובהק יושבים קבוצה גדולה של אנשים, מסכים? אז זה לפי הכסף משנה, זה לא יהיה רשות הרבים.
אבל מה שנחמה אומרת,
כן,
שבין מקום המגורים שלהם למקום המשכן, שם היה רשות הרבים, ולכן לומדים הוצאה שהם הביאו מהבתים שלהם אל המשכן.
אבל השאלה דרך איפה הם עברו מהבתים שלהם למשכן?
הם עברו, היה כנראה רבע בין הבתים שלהם למחנה לוויה.
בדיוק.
והוא היה רשות הרבים.
בדיוק, זה מה שאני אומר, מחוץ לבתים שלהם זה רשות הרבים.
אז עכשיו לא הבנתי את הכסף משנה.
למה?
כי גם כשבני ישראל חנו במדבר, הייתה שם רשות הרבים.
מסביב, אבל זה לא המדבר שבו הם חנו. המדבר מסביב.
אז איך יכול להיות שלומדים מהמשכן את רשות הרבים?
פוך. לא, מההבאה למשכן, בגלל שהם עברו דרך שטח מדברי, זה רשות הרבים.
אבל
המשכן
היה
במרכז.
זה היה מחולק למחנות, במרכז
היה מחנה לוויה. היה הפסק בינו למחנה.
כשהם עברו מהמגורים למשכן, היה גם שטח שהוא לא של מגורים, בדרך.
במה הוא היה
נחשב לפי
הקטע?
רשות ערבית.
זה אומרת שהוא
נגבר,
הוא רשות
ערבית. נכון, זה מה שהוא אומר. זה מה שהרמב"ם אומר. מקום המגורים שלהם זה שכונת מגורים. מדבר כשלעצמו הוא רשות ערבים. עכשיו שימו לב מה כתוב פה בעצם, וכאן כבר לא נשאר לי זמן, אני אעשה את זה בקצרה. מה שכתוב פה בעצם, הרי לפי הרמב"ם זה משנה את כל התמונה. כי הרמב״ם תופס שמדבר נקרא רשות הרבים, מדבר שממה, נקרא רשות הרבים. למה? אין שם, לא מסתובבים שם אנשים. כי הוא נגיש לאנשים. לא בגלל שבפועל אנשים נמצאים, אלא בגלל שהוא נגיש לאנשים. למה אני אומר את זה? כי דילגתי פה על הקטע, תראו את זה אחרי זה אולי בסיכום, דילגתי פה על הקטע, שהרי לפי רשי שייך לאותם ראשונים וגאונים, שטוענים שבשביל שדבר יוגדר כרשות הרבים, צריך שיהיו בו 600 אלף איש.
הרמב״ם אומר שבפוטנציאל זה
טוב. רגע, בדיוק. בהגדרות הפיזיות זה תזיין המה ושלא יהיה מקורה. אבל לפי חלק מהראשונים, רש"י ועוד כמה גאונים, צריך גם שיעברו שם 600 אלף איש. לפי רוב הראשונים לא. הפניתי אתכם למגיד משנה שמביא את המחלוקת הזאת, הוא אומר אין לזה בכלל מקור, זאת המצאה, באמת רוב הפוסקים לא חושבים כך, אבל זאת שיטת רש"י וזאת שיטת כמה גאונים. עכשיו שואלים אצלנו בגמרא, מה זה נקרא כשהם שכיחים, כשישראל שרויים במדבר? אז רש"י אומר שהם שכיחים שם. כן? רש"י מסביר, בזמן הזה אינו מקום הילוך לרבים, דהולכי מדברות לא שכיחי. למה צריך להגיע לזה? בגלל שאין שם 600 אלף איש. גם אם היו שם הולכי מדבריות, אבל 600 אלף איש בטח לא עוברים שם. הרמב"ם אומר שצריך 600 אלף איש.
אז מה הרמב"ם אומר על שיטת הבית? מה הרמב"ם אומר על הבית?
מה?
מה הרמב"ם יגיד על הבית?
לא הבנתי, מה הוא צריך להגיד על הבית?
להגיד על
הבית. הבית אומר לא קושי, כאן בזמן שישראל שרויים במדבר.
נכון, הוא מסביר הפוך. שישראל שרויים זה לא רשות הרבים. וכשישראל לא שרויים זה רשות הרבים, זה הרמב"ם. אני מדבר על רש"י. רש"י מסביר את הגמרא שבזמן הזה זה לא מקום הילוך רבים, לכן זה לא רשות הרבים, למה? כי הולכי מדבריות לא שכיחי. עזבו את הרמב״ם, הרמב״ם קורא הפוך, אבל אני מדבר עליך הקריאה של רש"י. עכשיו רש"י אומר כי הולכי מדבריות לא שכיחי, משמע שאם הולכי מדבריות היו שכיחים, זה כן היה רשות הרבים. איפה 600 אלף? מה, 600 אלף איש עוברים במדבר? עוברים שם אנשים מדי פעם.
אולי יהיה פה עוד יציאת.
מה?
אולי תהיה עוד יציאת.
לא הבנתי.
אני אומרת, אולי בעתיד תהיה עוד יציאת מצרים
שיעברו
שם
60. אולי יהיה, אני מדבר עכשיו, לא
שכיחים. זה דובר גם על הרבה
דברים אחרים. אם הולכים שכיחים במדבר, אז זה רשות הרבים, אומר רש"י. אבל צריך 600 אלף. אז תוספות באמת כותב, וזה דוחק. תוספות כתב, כאן בזמן שישראל שרויים במדבר, משמע קצת, באינה רשות הרבים, אלא אם כן מצויים שם 60 ריבו, כמו במדבר. אבל רש"י ודאי לא כותב כך, אומר, לא שכיחים. הקריטריון זה אם שכיחים או לא שכיחים, לא אם יש 600 אלף. אני רוצה לטעון שהקריטריון של 600 אלף של רש"י, או לפחות יכול להיות, כי ברש"י בקובין לא משמע ככה, אבל הקריטריון הוא שזה יהיה נגיש ל-600 אלף, לא שיהיו שם בפועל 600 אלף.
ואז הוא כמו הרמב״ם.
זאת אומרת שאם נמצאים באזור 600 אלף איש, שעשויים להשתמש בשטח הזה, אז הוא רשות הרבים. זה שטח שמיועד לשימושם, לא צריך שהם יעשו את זה בפועל.
הפוטנציאל.
לא, לא כמו הרמב״ם, בהכרח. דומה לרמב״ם. ברמב״ם אולי אפילו זה לא צריך. מה שצריך זה שיהיה נגיש לרבים. לא יודע אם הוא רוצה 600 אלף. אבל לפי רש"י, גם כשהוא רוצה 600 אלף, הכוונה נגישות ל-600 אלף. לא צריך שהם יהיו בפועל שם. אז תראו, הריאה, הפניתי אתכן לרן, מה שהוא מביא בשם הריאה. כאן בזמן שהיו ישראל שרויים במדבר, פירוש הריאה הזה, פירש הריאה הזל, דאפשר, דעת הלמים, הרובה לומר, זה בזמן שישראל שרויים במדבר, היה מקום שהיה בו רשות הרבים, אבל גם דלאו מקום קבוע, שפעמים היו כאן ופעמים כאן. אינם אפשר דה באותו זמן, אפילו שאר מדבריות שהיה להם דרך לשם לאותו מדבר, הוו רשות הרבים. אם בני ישראל חנו שם, אז גם המדבר שהם לא עברו בו נחשב רשות הרבים. למה?
כי הם היו יכולים גם להגיע...
בדיוק. כי זה מקום שהוא נגיש פוטנציאלית לשימושם. אם יש שם אוכלוסייה של 600 אלף איש, והמקום הזה נגיש לשימושם, לא צריך שזה יקרה בפועל. אז הוא רשות הרבים. ואז באמת, זה כבר מתקרב מאוד להגדרה של הרמב״ם. כי לא צריך שיהיו שם בפועל אנשים. צריך שיהיה מקום פתוח לשימושם של אנשים. וזה מיישב הרבה מאוד קשיים. אני אומר עוד פעם, ברש"י בעירובין לא משמע שלזה הוא מתכוון, אולי בזה אני אסיים.
אני אישית לא הגעתי בכלל לכל החלק הזה, אז אני...
כן, לא הגענו.
בגלל שאני תלושה פה מכל הדיון, אני...
אוקיי, טוב, אז תראו.
הגענו רק ל...
עד 11.
כן. פשוט אני מרגישה שאני מפספסת פה הכל.
אני מציע דבר כזה, אז כיוון שאין טעם להקדיש לזה עוד שיעור, אז מה שאני מציע, אני שולח לכם את הסיכום, בסיכום כל זה כתוב. תקדישו זמן מסוים, לפחות אחרי שעברתם על הגמרא, לעבור על הסיכום, כדי שהשיעור הזה יהיה מאחורינו. בסדר?
כן.
אני לא חושב שיש, זה לא מצדיק עוד שיעור, עוד פגישה, עוד סדר. זה לא... אוקיי.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.